ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר
1-2 בוקר טוב ברק
בוקר,
סרי
בוקר, לא טוב. בוקר טוב אפשר להגיד בוקר קשה קשה במיוחד עוד בוקר קשה בשנה וחודש הקשות ממילא שעברנו מתחילת המלחמה, ואתמול בערב אנחנו מקבלים את ההודעות הקשות האלה, הותר לפרסום נוסף על 6 לוחמי גדוד 51 של גולני שנהרגו אתמול בבוקר בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בכפר בדרום לבנון, ואלה שמות החללים הנופלים. סרן איתי מרקוביץ' בן 22 מכוכב יאיר, מפקד מחלקה, סמר שריה אלבום בן 21 ממחולה, מפקד כיתה, סמר דרור חן בן 20 מגן חיים, סמל מחלקה, סמר ניר גופר בן 20 מדימונה, לוחם, סמל שלב יצחק סגרון בן 21 מסדרות, לוחם, וסמל יואב דניאל ב-19 מנהריה, לוחם. ואתה יודע, דובר המון המון על גולני, שגם ביום השבעה באוקטובר ביישובי העוטף הם תפסו שם קו, ומשכך כבר מההתחלה את כמות באמת החללים הגדולה ביותר ספגה החטיבה המפוארת הזאת, חטיבה שהיא באמת ישראל היפה, ישראל הערכית, ישראל התורמת, ובאמת כל אחת מהחטיבות לצערנו הרב ספגה כמות גדולה מאוד של חללים, אבל חטיבת גולני ספגה יותר מכולם במלחמה הקשה הזו.
בואו נגיד בינתיים בוקר טוב לעמוס סגרון, דודו של סמל שלב יצחק סגרון, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים. באמת עבר לנו טלטלה קשה במשפחה. חשוב לי לומר כמה דברים. קודם כל, אני מגבי חטיבת גולני, זה באמת חטיבה מספר אחד, לא רק במספר, כאילו, יש לי גם בן שגיסתי שהוא סמג"ד אגוז נפצע לפני כחודש, והוא יצא ממש בנס, ולצערי עכשיו הבן של אחי נהרג. שלב היה ילד מלא, מה זה מלא? הוא רק נתינה, זה לא מלא, מלא זה חלק, רק נתינה. זה ילד שבשביל לעשירי, לשדרות, הם גרים בשדרות. הוא אמר, רגע, אם כולנו בממד ויבואו מחבלים, כי מחבלים מסתובבים בעיר, ישחטו את כולנו. אז מה עושה ילד גיל 19 ללא נשק, עומד עם סכין מטבח בכניסה לבית, שאם יבואו מחבלים הוא ינסה לעצור אותם. כולם בממד, הוא לא נכנס לממד. זה ילד שהוא היה בישיבה במצפה יריחו שנה וחצי, והוא חשב צריך להתגייס, אז הוא הולך למסלול הסדר. לא, אסלר זה מסלול מקוצר, אני לא, אני גולני, גיוס מלא, רגיל, וכמובן שהלך להיות מגיסט, למי שמכיר, אז מגיסט זה קו ראשון כל הזמן.
וגם עם נשק מאוד מאוד כבד, וזה
נשק מאוד כבד, והוא ילד קטן, הוא לא תגיד איזה בריון, גבוה, שריר, מישהו מראה את התמונה שלו, ילד צנום.
כן, אני גם הייתי בגולני, את המגיסט, את המג תמיד לקח הבריון של המחלקה, אתה אומר שהוא היה צנום.
ממש לא, כי הוא תמיד חיפש איך הוא רק מתקדם, והכי תורם שיש, שזה לא רק בצבא, גם באזרחות, כל מה שמקום שהגיע אליו נקן, אם זה לא משנה, גם אם זה אמא שלי, שזו סבתא שלו, לנקות הבית, לפסח, לעשות כל דבר בנעימות, בקלנות, הוא עבד איזושהי עבודה זמנית בבית ספר, שעובדים על נערים, אומר המנהל של הבית ספר, שהילד הזה לא נח שנייה, הוא גם לא רוצה, תנוח, יצא, תשב במזגן קצת, אמר לו, לא, אני מקבל כסף, אני צריך לעשות בכל הישית העובדים שהוא גם מרשים עצם לשבת. לא, אני מקבל כסף, אני צריך לתת את המקסימום תמורה, תמורת מה זה כסף. זה שכר של
כן. תגיד, במהלך המלחמה, זאת אומרת, המשפחה שלו פונתה מסדרות, אני מניח.
המשפחה פונתה מסדרות, המשפחה פונתה מסדרות, חזרו אחרי משהו כמו 5 חודשים, אבא שלו, איגן, שזה אחי, גם היה לוחם בגבעתי לא מעט שנים, היה גם כמובן שירות סדיר, ב-3-4 שנים שירות קבע פלוגת, זה היה פלוגת עורב, אז נקרא, היום זה קצת שני. אנחנו המינוחים בגבעתי, זה בן אדם שחרש את לבנון, בופור, נכנס ויצא, כמו שנכנסים ויוצאים לתל אביב או לאשקלון.
אבל הסיטואציה הזאת, בטח אתה יודע, זה ילד שהולך להגן על הבית שלו, מה שנקרא, על מלא מלא.
מלא, כן.
זה דובר? זה דובר? דיברתם על זה במשפחה?
לא בקונסטרציה שאתה מתאר אותה, אבל כאילו, מבחינתו הנתינה והעשייה למען עם ישראל היא בראש ובראשונה. לא משנה איפה שלחו אותו לאיזה משימה, אם זה עזה או לבנון, הוא מבחינתו זה מרכז העשייה, התכלית של החיים. התכלית של החיים, הוא ראה בזה משהו, הוא אמר, אמא שלו, כמו שמעתי את זה, אמא המדהים בשבילי, זה לא סתם גאווה, אני מרגיש שאני עושה שליחות כמו הכהן הגדול, כמו בגידי כהונה, בשבילי המדהים, זה משהו שהוא לא סתם, שאני משתייך לארגון, זה משהו הרבה מעבר.
ואמרת שהם עברו לסדרות לפני כשנתיים ממושב נחלים, הוא למד שם בישיבה.
הוא למד בישיבת נחלים, כן.
כן, בישיבת נחלים, וכל המשפחה, כל המשפחה עברה לסדרות.
כן.
כן.
כן. באמת, מעבר לזה שלו, שהוא ילד דומיננטי ופעיל ותורם, היה מאוד שלב, תשמו כן הוא, רגוע, נעים, חייכן, ביישן. הייתי מצפה מאחד כזה שהוא לוחם חוד ברמה הכי גבוהה, שיהיה טמפרמנטי, היפר-אקטיבי כזה, הוא ממש לא, צניעות, ביישנות, נכבה אל הכלים.
תגיד, הוא סיפר משהו על הלחימה בצפון?
לא מה שאני יודע, לא מה שאני יודע. הוא גם לא הגיע, הוא הגיע...
בשמחת תורה היה אחד הביקורים האחרונים שלו, נכון?
נכון. בשמחת תורה אחד הביקורים האחרונים שלו. וכך אמירות קליות, הם כמובן מודיעים להם, כאילו, שהם עוד אותו אנחנו נכנסים, אנחנו לא נהיה זמינים. גם לא מודיעים בדיוק את התאריך, את הזמן המדויק, כדי שאף אחד יעשה מזה הערכות מצב. אבל גם אבא שלו היה בלבנון לא מעט שנים, אז הוא יודע כבר איך זה עובד. באמת, עבודה גדולה על המשפחה.
מתי הוא הודיע לזה שהוא נכנס והוא מנתק את הטלפון? אתה יודע פחות או יותר כמה ימים לפני נפילתו?
הוא אמר לי אתמול, אני לא זוכר, היה לי כל כך הרבה אירועים ופתיחות מאתמול. הוא אמר לו, היום אנחנו ביום חמישי, אז היה ביום שני, או שלישי. יום שני. הוא אמר ש...
אנחנו לא נהיה זמינים. תגיד, איך ההורים, איך אחיך, איך המשפחה?
תגמה. אחי, החשש הזה קינן בו ברורות, הוא אמר את זה הכי ברור בכל השנה האחרונה, אמר את זה הכי ברור בעולם, שהחשש הזה מקנן בו, והוא כל תפיקה בדלת הוא קופץ, כל מישהו רכב שעוצר, שהוא לא מכיר אותו, הוא מסתכל לראות מי זה, אם יוצא מישהו מדהים, הוא ממש כאילו... נועץ בו את
ה... עמוס, אלה החיים של כל החיילים הקרביים, הפחד הבלתי פוסק, הלילות המסויטים, כל רעש ליד הרכב מקפיץ, כל טלפון ממספר לא ידוע מקפיץ, אנשים לא מבינים את זה, אתה יודע, גם חלק מהשרים בממשלה לא מבינים מה המשמעות של ילד בצבא, ילד משרת במקומות האלה, לא מבינים. אני יכול להניח שאם חלק מהם היו להם ילדים במקומות האלה, אולי כל ההתייחסויות היו אחרות.
אני אגיד לך מה שהיה חשוב, שאנחנו כעם, כמדינה, נהיה ראויים, כילד בן 20 נתן את החיים שלו, ומת, וישאיר אחריו, הורים כואבים, נהיה אנחנו ראויים, כאילו, שילמו עלינו מחיר כזה, רק בשביל שאנחנו נוכל להיות בשקט בבתים שלנו, במקומות העבודה, וכל אחד במקום שלו, רק זה שמגיע ילד בגיל 20, מסגרות, נתן את החיים שלו כדי שכולם מכל המקומות, בקריית שמונה, בתל אביב, באלת, כל אחד מקומו הוא שם יכול להמשיך בשגרת חיים הרגילה שלו, ושהביטחון לא יפריע לו. באמת, באמת, אני אומר לכולנו, כאנשים, כמדינה, כעם, שנהיה ראויים לאנשים כאלה שבאמת נתנו כל מה שיש להם הם,
נתנו את חייהם, נתנו את חייהם כדי שבאמת אנחנו נוכל להמשיך ולחיות כאן.
כן.
עמוס סגון, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה הזאת, חיבוק גדול למשפחה, לאחיך, לאם, למשפחה כולה, חיבוק גדול, ובאמת שלא תדעו עוד צער לעולם.
אמן, אמן, תודה רבה לך.
אתה יודע, לפני שנכנסנו לכאן, אמרת לי, אתה יודע, תשמע, מסע ומתן מתקדם וזה אוטוטו, והלב נקרא עוד יותר מכל יום אחר. ואני רוצה להסב את תשומת לבך לדיווח שממש פורסם לפני תחילת התוכנית, דיווח בוושינגטון פוסט, לפיו ישראל מקדמת תוכנית הפסקת אש בלבנון כמתנה לטראמפ. לפי הדיווח, השר רון דרמר ישב עם טראמפ ועם חתנו ג'רארד קושנר על פרטי ההסכם. כך מדווחים שלושה גורמים ישראלים. אחד מהגורמים הישראלים אמר לעיתון, יש הבנה שישראל תעניק משהו לטראמפ, שבינואר תהיה הבנה לגבי לבנון. אני רק אגיד במילה, גורם המקורב לחיזבאללה אמר כי הארגון יהיה מוכן לסגת לליטני כחלק מהפסקת אש זמנית, ועל פי התוכנית ולבנון יקבל שליטה על אזור הגבול לתקופה של 60 יום בפיקוח אמריקאי בריטי. עכשיו אני לא רוצה להיכנס לכל פרטי ההסכם, אני רוצה להיכנס לנקודה עקרונית. ישראל, לפי הדיווח הזה, עיתון סופר מכובד, מאוד מאוד אמין, עם מקורות מצוינים, ממתינים עם ההסכם כדי לתת לטראמפ מתנה לרגל כניסתו להיות נשיא ארצות הברית, והוא ייכנס אי שם בינואר. כלומר, אנחנו עכשיו יכולים להמתין חודשיים על כל המשמעויות, ואני אפילו לא רוצה להגיד מה המשמעויות. ואני חושב דבר נוסף, אם הבחירות לנשיאות ארצות הברית היו באוקטובר או בספטמבר השנה וטראמפ היה נכנס עכשיו, אז יכולנו לתת לו מתנה ולגמור את המלחמה עכשיו ולהוציא את החיילים ולהימנע מעבדות ולהימנע מהמחאובים שעכשיו חווים כל כך הרבה משפחות. זה שאלה, זאת אומרת, אתה נותן כאן מתנה, אתה תישאר עכשיו חודשיים, תמשוך את המתנה שאתה כל כך רוצה לתת לטראמפ, החיילים בינתיים יישארו חודשיים, כי מה לעשות, הנשיאות מתחילה בינואר 25, ועל כל המשתמע.
רגע, אתה אומר משהו שהוא מבהיל ומפחיד אותי, אפילו ברמת המסר של להגיד את זה ברדיו, למה?
כי הדיווח הזה יצא עכשיו בפושים בכל הקומות.
כי אתה כאילו מתאר מצב שכאילו בכלל כל הזה שלנו לבנון זה בכלל איזשהו משחק, ואנחנו נותנים מתנה לטראמפ. זה לא בדיוק המצב. החיילים האלה אתמול נהרגו בקרב מול מחבלים, בסדר? במבנה. כשהם חיפשו אמל"ח, כשהם חיפשו מחבלים, כשהם עושים את... רגע.
יש מחבלים גם בצור, יש מחבלים גם בצידון, יש מחבלים גם בבירות.
אבל אתה לא יכול רק לומר שהמלחמה מיותרת.
לא, אם אתה רוצה לחפש אחרי מחבלים, אתה יכול להילחם בלבנון.
אי אפשר להגיד שהמוות...
70 שנים הקרובות.
אי אפשר להגיד שזה רק איזשהו מתנה לטראמפ, והיינו יכולים להיות שם, והיינו יכולים לא להיות שם.
אתה לא יורד לסוף דעתי. ההסכם גמור, אתה אמרת לי.
כן.
ההסכם גמור.
לא, אני שומע כמו כולם שהולכים להסכם.
אתה שומע מה שאני שומע מהמקורות הכי בכירים, שההסכם פחות או יותר גמור.
זה לא אומר...
למה להמתין עוד חודשיים עכשיו?
אז אני אומר לך, אתה מתאר תמונה... אז אני עונה, אבל אני עונה ואתה קוטע אותי.
יש מחבלים גם, אני מזכיר לך, בצור, צידון, דמור, בירות, כמעט בכל כפר מעבר לליטני. נו, אז מה?
אומר זאת כך, ברק. אי אפשר להתייחס למה שהחיילים עושים בשטח. בדיוק, דרך אגב, זה בדיוק התקרית. זאת אומרת, הגיעו לנקות בית ונפגשו במחבלים. זה לא משחק.
אני אקשה עליך.
אם תיתן לי פעם אחת להשלים, נו.
אם הנשיא היה נכנס עוד יומיים. אם הנשיא טראמפ היה נכנס עוד יומיים, אפשר היה לסיים עוד יומיים?
אני חייב להשלים.
אי אפשר.
תן לי, אבל תן לי להשלים את הרעיון, ואז אני אגיע לזה, ואז ננהל דו שיח, כמו אנשים נורמליים. בסוף יש אירוע, הם הלכו שם להילחם כדי להגן על תושבי הצפון, בסדר? כדי שהנשק הזה לא יפגע, זה המהות של כל המלחמה הזאת, זה המהות של הכניסה ללבנון, זה המהות של להגן על הצפון, זה המהות של בסוף, 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 להחזיר תושבים הביתה. דיברנו פה רק בשבוע שעבר, גם עם ראשי ערים וראשי מועצות בצפון, והם אומרים לך, אנחנו לא נחזור. לכן, לתאר את מה שקורה עכשיו, וואלה, אם זה כאילו איזושהי רק מתנה לטראמפ, והיינו יכולים לעשות את זה עוד
וושינגטון פוסט לפי שלושה מקורות בכירים ישראלים.
כנראה שיש הסכם, מדברים על הסכם תוך כדי מלחמה.
אז אתה לא עונה לי.
זה בדיוק העניין.
אתה עונה לי בקלישאות ובסיסמאות. אני שואל אותך שאלה.
זה שהחיילים נהרגים כשהם מוצאים ממלח, כשהם נלחמים בטרור.
ממלח, אז אני אומר לך שיש ממלח בכל לבנון בכמויות.
אז אתה יכול להגיד את זה על כל דבר.
אתה יכול עכשיו 70 שנה לחפש ממלח בלבנון?
בסדר, אז 70 שנה.
אני שואל אותך שאלה, אתה לא עונה לי.
אתה נלחם בטרור שלא היה.
אתה לא עונה לי.
לא,
תענה לי על זה.
יש משפחות שמקשיבות לנו, ואני לא יכול לשמוע שהן בכלל שומעות את הדבר הזה.
הנשיא טראמפ ייכנס בינואר. אתה לשיטתך, לפי מה שאתה שומע, כמו שאני שומע, כמו שומעים איזה הרבה ישראלים, ההסכם פחות או יותר גמור. כלומר, עכשיו אנחנו נמתין חודשיים למתנה לטראמפ, משהו שאנחנו יכולים לסיים היום, ולהוציא את החיילים החוצה, ולקבל את אותו הסכם.
אני רק אשים לך כוכבית, קטנה. ראיתי בשנה האחרונה דיווחים בעיתונים מאוד 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 מכובדים שהתגלו כפייק וחירטות מוחלט. לא, יש לי אחריות מסוימת, גם לנו יש אחריות מסוימת. אי אפשר לתאר את המצב שהחיילים שלנו נלחמים שם, כאילו על פרש, כאילו סתם, כאילו אם עוד יומיים טראמפ היה נכנס, אז בכלל לא היה מלחמה ולא הרוגים.
עיתון הוושינגטון פוסט, זה אחד מאולי שניים או שלושה עיתונים המובילים בעולם.
יש מצב שמתאים אותם. אני לא חותם על כל דיווח תקשורתי. ראיתי כבר דיווחים תקשורתיים שפייק ניוז מוחלט. אני רק אומר ברמת הרעיון, אי אפשר להתייחס למלחמה בבית, בקרב, בחיסול מחבלים, במציאת אמל"ח, כאילו זה איזשהו פרס לטראמפ.
אתה יודע מה יפריך את הטענה של העיתון? והלוואי שזה יקרה, ואני מייחד ומתפלל שזה יקרה, שהמלחמה תסתיים ויהיה הסכם בלבנון לפני הכניסה של טראמפ בינואר 2025. כי אם ההסכם גמור, ואם השגנו את כל היעדים הצבאיים, והצבא אומר את זה כמעט במפורש, השגנו את כל היעדים הצבאיים, חיזבאללה חטף מכה שהוא לא חלם לחטוף, הוא חטף אותה בגדול, אם השגנו את כל הידים הצבאיים, לחשוב עכשיו שאנחנו נמתין חודשיים, מה זה אנחנו? החיילים האהובים שלנו ימתינו חודשיים בתוך לבנון, כדי להמתין לכניסתו של הנשיא החדש, זה דבר מחריד, מחריד, מחריד.
זה ממש מעניין אותי, כי מצד אחד אתה אומר, אתה נורא נורא נחוש לסיים את המלחמה בעזה. אתה נורא, אתה מדבר פה כבר שבועות, נורא נורא נחוש לסיים את המלחמה בעזה. מהצד השני בצפון, אתה אומר, רגע, אם יש עכשיו הפסקת אש, זה בכלל לא זה, וזה רק מתנה לטראמפ, וצריך כנראה להמשיך להילחם. ברק,
תשמע, אני אומר לא סתם. אני מסתמך באמת, למרות שאתה יודע, טרנד, בעיקר בחוגים שאתה קרוב אליהם, לבוז לצבא.
מקורב להם. כן, אני מקורב לבוז לצבא.
אוקיי, אני לוקח את הדברים בחזרה. יש בקרבת נתניהו נטייה לזלזל בצבא, בשבק, בוא תקרא את הבן שלו, למה יותר קרוב מהבן שלו, תקרא את יאיר נתניהו, מה כותב בימים האחרונים, זה
תירוץ הדעת, יושב בניימי
עם שלושה מאבטחים, מ-730 שעולים לנו מיליונים בשנה, ומתנף את הצבא ושבק, תפסיק להתאמן.
לא תאמין, יש אנשים, יש אנשי ימין, שלא אובססיבים ליאיר נתניהו, לא מקשיבים ליאיר נתניהו.
מקשיבים לערוץ 14?
לא מקשיבים ליאיר נתניהו, ואני גם לא בטוח שיאיר נתניהו עורך את הליינאפ של 14.
יש שדרנים בערוץ 14, זה בסדר? לא יאיר נתניהו. בערוץ 14 שמטנפים את הצבא מתחילת המלחמה. רגע,
מותר לבקר את הצבא בדברים שאתה לא חושב שהם נוחים, זה גם מותר.
יש הבדל בין לבקר לטנף.
יש, נכון.
תן לי, תן מילה.
מותר לבקר את הצבא.
אני מנסה להגיע לנקודה. ולמרות הנטייה הזאת לבוז לצבא, לטנף, לגמד את יכולותיו בעקבות באמת הכישלון הגדול שאין חולק עליו שהיה בשבעה באוקטובר.
למה אתה מטנף על הצבא?
צבא שלנו, רגע, אותו צבא שלנו, אותו צבא שלנו שבסוף טוב, זה אנחנו, באמת בתדרוכים ובאמירות כאלה ואחרות, די קובע שהמהלך הצבאי בעזה ובלבנון מיצה את עצמו והגיע הזמן לסיומת מדינית. אז זה לא שאני קורא, אני נסמך על דעת אנשי המקצוע, אנשים שנמצאים שם, אנשים שיודעים מה היעדים, והם קובעים שהיעד של החזרת החטופים, שהיה יעד, באמת, אם עסקה, חייב להתבצע עכשיו. כי אם הוא לא יתבצע עכשיו, בעוד חודשיים, שלושה, חס וחלילה, לא יהיה את מי מהחטופים להחזיר. ולכן, אתה לא אומר לסגת, אתה אומר להגיע לעסקה, לקבל את החטופים כולם, חיים ומתים, לגמור את הגהנום הזה שהם חוו כאן בשנה וחודש האחרונים, ולצאת מעזה. כנה לגבי לבנון, כי אנחנו לא ארגון טרור, אנחנו לא יכולים לנהל מלחמה כל כך ארוכה, ישראל הצטיינה כל השנים, אתה יודע, מלחמת יום כיפור, הייתה מלחמה פי מאה יותר קשה, שני צבאות, סוריה ומצרים, התנפלו עלינו, זה נגמר שלושה שבועות, ולכן אני אומר, אפשר אחרי שנה וחודש לסיים את המלחמות האלה למען הביטחון והסדרים טובים.
הנה סקופ מטלטל, אפשר לבקר את הצבא ולא צריך לבוז לו, אפשר לבקר את הצבא. ודרך אגב, עוד סקופ יותר מטלטל, לא כל מה שהצבא אמר, אנחנו צריכים לקבל רגע, אני לא מצליח להשחיל מילה. אני שני משפטים, אתה רוצה לשדר לבד?
הבן של ראש הממשלה מבקר את הצבא? הבן של ראש הממשלה מבקר.
אמרת כבר, בסשן הקודם, שהשתתקתי שוב.
איתמר פליישמן מבקר את הצבא?
אתה עוד פעם קוטע אותי, אני לא מצליח להשחיל. לא, לא, אבל לא עושים ככה רדיו. בוא נעשה רגע איזשהו שיח מסוים. אי אפשר, באמת. בן אדם עם קשב וריכוז, אתה רוצה להפריע לו בצפון, אני יכול לחזור עכשיו על מה שאמרתי, בגדול, צריך לא לשכוח הרבה דברים. גם הצבא הזה, בסדר? אני בעצמי קיבלתי תדרוכים, גם שבועיים לפני הכניסה לצפון, שחייבים ללכת להסדרה, דרך אגב גם גלנד אמר את זה, חייבים ללכת להסדרה, חייבים ללכת את זה להסדרה. גם כולם אמרו, בסופו של דבר, בסדר? נכנסו לצפון וראו מה קורה שם, חרבו דרבו. אמל"ח, נשק, מחסנים, מנהרות, דברים שהיה שביעי באוקטובר רק קטן ליד מה שהם תכננו לעשות לנו. צריך לשאול שאלות על הצבא. זה לא קודש הקודשים, בצורה מכובדת, צריך להקשות. הצבא, אנחנו יודעים מה קרה בשישי באוקטובר, אנחנו יודעים מה קרה לפני, ואנחנו גם יודעים שהצבא לא, דרך אגב, עוד אחת מהטעויות שאתה דיברת עליה, דרך אגב, למה לא התחילו ברפיח? למה לא התחילו בפילדלפי?
כי נתניהו יש המון שאלות.
יש המון שאלות.
נתניהו פחד להיכנס לרפיח, חודשים דפו אותו.
נתניהו ויאיר נתניהו וביבי נתניהו ויאיר נתניהו וביבי נתניהו ויאיר נתניהו. אמרנו עכשיו שש פעמים.
אומר את זה גדי איזנקוט.
אמרתי חמש פעמים יאיר נתניהו.
גדי איזנקוט אמר כמה פעמים.
ביבי אשם בהכל, הצבא הזה. יש ביקורת עליו ויש ביקורת עליו, וצריך להיות בן אדם שפוי ונורמלי כדי להבין את הדבר הזה, ולהיות קוהרנטי ולהיות ענייני אל כל הדבר הזה. זה מה שאני אומר. ואני אומר, אם אתה מצד אחד אומר, צריך ללכת מעזה, למרות שגם שם יש עדיין כנראה אמל"ח ולמחנות המרכז עוד לא נכנסו, ויש קרבות עזים בג'באליה, ויש עוד חטיבה שלא פורקה. בוא, אם אנחנו מנהלים מלחמה, כמו שאתה מנהל אותה בצפון, כמו שאתה רוצה לנהל אותה בצפון, צריך לנהל אותם בדרום. ככה זה עובד, אין מה לעשות.
רב יהודה, עוד פעם אני אחזור. בשנת 2002 ישראל נכנסה למבצע, התחילה במבצע חומת מגן, בעקבות הטבח הנורא, מספר פיגועים קשים ביותר, אחרון שבהם היה במלון פארק בנתניה, עם יותר מ-30 הרוגים, וישראל נכנסה למבצע הזה. מאז ועד היום, עד רגע זה, עד הלילה, נכנסים כוחות שלנו, נכנסים ויוצאים, לכל מוקדי הטרור ביהודה ושומרון. זה יעשה, כנראה גם בעזה, ואם אתה רוצה...
לא, אין לי בעיה עם זה, יש לי בעיה דרך אגב, עם הקצינים של הצבא,
אם אתה רוצה בעזה...
שבו, אפילו חלקם, אתה יודע, הם כל כך טעו, כל כך לא מסוגלים לראות את הדבשת של עצמם, חלקם אתה יושב איתם עדיין באולפן, ועוד שומעים מזה.
עזוב אותי מהם, הם לא קובעים כלום.
למה?
אתה אומר,
אסור לבקר את הצבא.
וזהו, יש מי שמנהל.
מותר לבקר את הצבא, האנשים האלה טעו הרבה מאוד שנים. עכשיו, לא רק שהם לא מתחפרים, רק שהם לא מתחפרים בחורים שלהם, הם עוד יושבים באולפן.
אני שואל אותך, עד מתי?
הכל נכון. למה? בואו, אני, אם הייתי איזה אלוף במיל,
עזוב אותי מהפרשנים, הם לא קובעים.
לא, למה אתה אומר שש פעמים יאיר נתניהו, ואתה לא מפנה את האש גם לאנשים שבמשך שנים היו חלק מהבעיה הזאת?
כי אני אמרתי לך שאנשים קרובים,
איפה נשמע דבר כזה במדינה דמוקרטית?
כי אמרתי לך, כי אנשים קרובים מטנפים את הצבא, ואמרת לי, מי מטנף? אז אמרת לך, הבן שלו, יותר קרוב מהבן שלו, הבן שלו מטנף את הצבא, מה לא שלו? אני שואל אותך, עד מתי בעזה? עד מתי? עד המחבל האחרון? זה יכול לקחת עוד 500 שנה. עד המנהרה האחרונה? זה יכול לקחת עוד 700 שנה. עד מתי? עד מתי מלחמה בעזה? מה זה ניצחון מוחלט? מה זה? הנה, גמרנו את כל היעדים הצבאיים. כשאני אומר לך שוב, הצבא אומר במקומות שהוא צריך להגיד, סיימנו את המהלך הצבאי בעזה. אז אני שואל, עד מתי? תגיד לי, עד מתי?
בגדול, כן. אחת הבעיות בגללה מגענו השביעי באוקטובר, היה בדיוק בגלל תפיסות כאלה. תפיסות שאומרות, אנחנו לא נצליח לנצח אותם, עד מתי נלחם, עד מתי נלחם. לא, חייבים ללכת, בוא ניתן להם, בוא ניתן להם, בוא נלך מעזה, ארבע אמהות יצאו מלבנון, בוא נברח, בוא נלך, בוא נחזור אחורה.
לא מספיק.
יש, אנחנו העם היהודי, נגזר עלינו, אני לא יודע, למה, בכמה שנים זה ביוש? כמה שנים זה מתנהל ביוש? כמה שנים זה מתנהל?
באופן אחר.
אז זה יהיה גם באופן אחר ככה, בצורה יותר ברוטלית, אין מה לעשות.
אז תודיע על סיום המלחמה.
זה כבר היום דרך אגב קורה ככה.
תן להם את ההזדמנות הראשונה להפר את ההסכם, והם יפרו את ההסכם, ותתחיל להיכנס ולצאת.
הבעיה בדברים שאתה אומר ברק,
על סיום המלחמה, כי אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד את מה שאומר מופז,
העובדה שאיש ימין כמוך יושב באולפן ורק מפמפם כל היום להפסיק את המלחמה ולהפסיק את המלחמה ולהפסיק את המלחמה. לא, אתה לא מסתכל שכל ישר, אתה עוד מפמפם תבוסתנות מבעבר.
אני מאמין,
אנחנו מכירים את התבוסתנות הזאת מפעם שעברה.
אני מאמין לאנשים כמו אייזנקוט, אני מאמין לאנשים כמו מופז, אני מאמין לאנשים שבאים ואומרים,
אני מאמין לכולם, אני גם רוצה ללמוד מפעם.
אני מאמין לאנשים שבאים ואומרים, המלחמה בעזה נמשכת משיקולים פוליטיים של ראש הממשלה. בסדר? שיקולים פוליטיים, ואני אוסיף גם אישיים. אוקיי, זה מה שהם אומרים.
אתה תמשיך לחזור לנתניהו, ואני אמשיך.
אנשים באמת שאי אפשר לחשוד בחוסר פטריוטית שלהם, או בחוסר רצון, או בחוסר אהבת ישראל שלהם.
אתה תמשיך לחזור ליאיר נתניהו, ולביבי נתניהו, וליאיר נתניהו, ואני אדבר ברמת המקרו על דבר יותר חמור ויותר זה. מה שהביא אותנו שישי באוקטובר, ומה שהביא אותנו למצוא את כל מה שמצאנו בלבנון, זו הבריחה, והעובדה שאנחנו...
מי היה כאן ראש הממשלה?
כל מי ש...
מי היה כאן ראש הממשלה ב-17
שנים האחרונות? קודם כל, אריק שרון הוא ברח מאז, היה צריך לשלם על זה מחיר מאוד כבד.
מי הכניס ב-2018 כסף מזומן לחמאס?
בנימין נתניהו הכניס, וזה הוא צריך לשלם מחיר כבד.
על מי אתה מלין?
אני מלין על תפיסה. שאם אנשי ימין היום, אתה התפיסה.
מי גיבש את התפיסה?
אתה מציג תפיסה.
מי
גיבש את התפיסה? בנימין נתניהו. עכשיו אני רוצה לדבר על מקרו.
מי שבועיים לפני המלחמה?
במשך שנים שאליטה, אליטה שמאלנית, הולכת כל הזמן ובואו נברח. בואו נברח מעזה, בואו נברח מהצפון.
אבל מי שלט 17 שנים?
אמרתי כבר ארבע פעמים בנימין נתניהו.
שמאל 40 שנה לא בשלטון.
שש פעמים בנימין נתניהו, ועדיין, כל ההיתוגים מכלי התקשורת הישראלים, רק בואו נברח מעזה, גם אתה עכשיו, מה אתה עושה? אתה מגלה עכשיו את התבוסתנות הזאת, בואו נברח, אתה יודע, אתמול ישראל כץ.
מי היה ראש ממשלה ב-17 שנים האחרונות?
אמרת, אתה יודע, נשמע כמו פטיפון מקולקל. אתה חוזר על עצמך בלי הפסקה. די לאובססיה הזאת, אמרנו בנימין נתניהו, עכשיו בוא נדבר, תגיד, אתה רוצה, את כל השידור נעשה בנימין נתניהו,
לא, נדבר על המפיק,
זהו, עכשיו בסדר, סיימנו את בנימין נתניהו,
אז על מי מדברים, זה ראש הממשלה,
אם אתה תקשיב ולא תהיה עסוק באובססיה,
אליטה שמאלנית אמר לבחור שהיה כאן ראש הממשלה, קוראים לו בנימין נתניהו,
במשך שנים,
שני דברים, אין שמאל,
ואין אליטה שמאלנית,
איזה אליטה שמאלנית שולטת במדינה,
זה נהיה,
ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלט במדינה.
תקשיב, זה פשוט נהיה פתולוגי כבר.
17 שנים, הוא אבי הקונספציה, הוא זה שגמר וסיים מהר סבבים, ולא רצה להכריע את חמאס כי הוא פחד, הוא קנה שקט בכסף, מה אתה רוצה? נאמר, על מי אתה מלין?
מעולה. יופי, אמרנו עכשיו עוד פעם חמש פעמים, עוד פעם בנימין נתניהו, בוא ננסה עוד פעם יאיר נתניהו, ועכשיו בוא ננסה לדבר בצורה ברורה, בסדר? וקוהרנטית ועניינית. במשך שנים, דרך אגב, גם בתקופת הגירוש, מי שהגן על הגירוש, על הצעד הנפשע הזה, כשלא היו רשתות חברתיות, מי שעשה את זה, היו בדיוק כל האנשי האליטה, פתאום בפרקליטות רוצים, רגע, אל תתפרץ לי לדברים, בחיית, אי אפשר ככה. פתאום ילדות שמפגינות מול שי ניצן, מכניסים אותם לכלא, הפגנות פתאום מפרקים ככה, וחוסמים כבישים
ועוד פעמים בעד ההתנתקות.
עוד פעמים נתניהו, די.
מי הצביע ארבע פעמים בעד ההתנתקות? לא, זה מפריע, כי זה שובר לך את כל
התזה. באמת לא ראיתי דבר כזה, אבל אמרת, תן להשלים טיעון גם מהצד השני, אמרת את זה, די, מספיק. עכשיו, מהצד השני, מערכת המשפט שנרתמה לעשות את הגירוש מגוש קטיף, המשטרה שנרתמה היטב, אני כבר לא מדבר על מה היה פה בתקשורת, איזה חרבודה בו, היתרוגים וזה ובטח ולהטרג אותו וחייבים כן, כל אלה ובנימין נתניהו היו חלק מהדבר הזה, כל הדברים האלה, כל מה שפמפמו פה כדי לברוח מהצפון, ארבע אמהות וזה ומה פתאום, כל הדברים האלה במשך שנים כשהתפיסה הימנית אנשים כמו ליברמן וסמוטריץ' ובן ארי אמרו שזה מה שיקרה לנו, אמרו לא, הם משיחים, הם מזויים, הם מופרעים, הם זה, בסוף המושיחים המופרעים האלה, הם צדקו, ואנשים שאתה יושב איתם באולפן הביאו אותנו לחורבן ונורא. התפיסה הזאת זה בדיוק העניין. כל כך הרבה שנים הייתה פה תפיסת תפוסתנות, וגם עכשיו ממשיכים לייצג אותה. אני רוצה שברק סרי יישב ויגיד, אל תאמין בזה, אל תאמין בזה, תגיד שצריך להגיע לשביל זה, אני לא רוצה, אני גם מספיק לי, די מלחמה, כל היום נהרגים, די, לא רוצה יותר. אבל כמו שישראל קץ אמר, מודח אגב, מה כולם נכנסים בישראל קץ? אז הוא אמר שצריך לפרק את חיזבאללה מנשקו. So what? אז זה לא בדף המסרים, זה לא במטורה, אבל האויב שלך שמה, מהצד השני, שזה מה שרוצים לעשות, בסדר, אז האויב שמה, את שר הביטחון, אבל שצריך לפרק את חיזבאללה, זה בדיוק העניין, מה ישר נבלו וקפצו עליו, אוי ובוי, אל תגיד את זה, לא... אנחנו עדיין בתפיסה התפוסתנית הזאת, במקום כבר להפוך לבריון השכונתי, לדעת שאף אחד, דרך אגב, זה הדבר היחיד שיפתוח את הבעיה, ביום שאחרי, זה כבר לא משנה, השאלה, איך תגיב ביום שאחרי, אם על כל בלון אתה תגיב בצורה דרמטית, אם על כל, כל טיל תימחק שכונה בעזה, הם ידעו לא להתעסק איתך, במשך שנים זה לא היה, כאסור, ומה פתאום, וחפים פשע, וצריך שמאל, וצריך מזווה זה, וזה כל... זה בדיוק התפיסה, וצריך להשתחרר כבר מהתפיסה הזאת, ועצם העובדה שיושבים כל היום בתקשורת, כל היום, כל היום, ורק אומרים, להפסיק את המלחמה, להפסיק את המלחמה, להפסיק את המלחמה, ואני לא יודע מה דעתי להפסיק את המלחמה, לא מספיק, לא איש גורם מקצוע, אבל אני יודע מה האויב ששומע את זה בצד השני אומר, שהוא אומר, רגע, הנה, ישראלים כל הזמן רוצים להפסיק את המלחמה, כל הזמן זה וזה, זה מסר לא נכון, וזה מסר לא טוב.
טוב. זהו, סיימת, תראה.
בוא נגיד בנימין נתניהו קצת.
זו...
בנימין נתניהו.
טוב, בוא נצא לדיווחי תנועה, פרסומות, ואני חייב להשיב לך אחרי
ככה,
זה.
בלי להגיד בנימין נתניהו לא, לפני הפרסומות,
תן לי רק מילה לפני הדיווחי
בלי
תנועה.
בלי להגיד יאיר נתניהו לפני הפרסומות.
הכישרון הזה, באמת, הכישרון האדיר הזה, ואני לא מכניס לך לשום מחנה, אבל אתה יודע, הכישרון האדיר הזה של כל אוהדי ראש הממשלה, אחרי שהוא מכהן כאן 17 שנה כראש ממשלה, להטיל את האשמה על כולם זולתו, על כולם, וזה מדריב, השמאל, האליטה, איזה שמאל, איזה אליטה,
כן, ממתי יש לא כאן בכלל שמאל?
רגע, היה כאן
לא
ראש ממשלה דומיננטי,
לא, צריך להטרג אותו, חייבים להטרג אותו.
לדבר, עכשיו תקשיב. נתתי לך לדבר.
חייבים לסיים את המלחמה.
נתתי לך לדבר, עכשיו תקשיב. 17 שנה כאן ראש ממשלה, שהוא אחראי בלעדי לטבח, הוא אחראי בלעדי למצב שהגענו אליו, הוא אחראי בלעדי למפלצות האלה שצמחו בצפון והדרום, והניסיון הזה בשנה,
אתה יודע, מה אתה היית אומר על בנימין נתניהו? אני רוצה לדבר איתך על בנימין נתניהו, מה היית אומר אם הוא היה נכנס עם 5 עובדות כשכל גורמי הביטחון אומרים לו לא לעשות את זה? מה היית אומר עליו?
אתה מוכן לתת לקשיב?
מה היית אומר עליו?
אני לא ברעיון ואני לא בחקירה. הניסיון הזה להטיל את האשמה על כולם, על האולפנים, על האליטה, על השמאלנים, היה כאן ראש ממשלה דומיננטי, עם תמיכה ציבורית, עם כוח, עם יכולת לעשות כמעט אך ורק מה שהוא שייצא,
בוא, יש לנו עוד שעה וחצי להגיד בנימין נתניהו.
שכל שרי הליכוד מתיישרים כמו חיילים אחריו.
כן, הרבנית החשובה.
היא עליו. להטיל את האשמות על כולם, זו בדיחה, דיווחי תנועה.
בוקר טוב, הרבנית.
הדיווחים בחסות.
לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית, המאויש על ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
בוקר טוב ברק, בוקר טוב יהודה, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים, כביש מספר 1 עמוס ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף גנות, כביש 4 עמוס ממחלף ראשון לציון ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
ספר לנו על התקרית ש...
פרטי התקרית.
פרטי התקרית שבמהלכה נפלו 6 לוחמי גולני, גדוד 51, אתמול בלבנון.
כן, בעצם מה שאנחנו יודעים לספר זה שאתמול סמוך השעה 10:30 בבוקר, כוח של חטיבת גולני, גדוד 51, נע בפעילות מבצעית במסגרת הלחימה של אוגדה 36 בקו השני של כפרי חיזבאללה, המערך השני של חיזבאללה בלבנון, בדרום לבנון. נכנסים לתוך מבנה כדי לתאר אותו, לחפש מנהרות ואמצעים. תוך כדי הכניסה הם נתקלים במחבלים שנמצאים במבנה, מתפתח שם הקרב פנים מול פנים, כאשר בשלב מסוים מחבלים נוספים שנמצאים באיגוף מבצעים ירי של טילי נונטט לעבר המבנה, ובעצם הלוחמים נפגעים רובם מהירי נונטט. יתר כוחות הפלוגה של 51 מנהלים קרב מול המחבלים, מחסלים בסופו של דבר 4 מחבלים שהיו מעורבים בתקרית הזאת. החיילים שנפגעו לצערנו הרב היו מנתקי קשר במשך כשעה בגלל אופי הלחימה שבוצע שם והקרב שהתבצע והיה קושי להגיע אליהם. בסופו של דבר לקראת שעות לפני הצהריים חוברים אליהם כוחות רפואה וכוחות של חטיבת גולני, מחלצים את הנפגעים, ולצערנו נאלצים לקבוע את מותם של שישה לוחמים.
זאת אומרת, המחבלים חיכו להם בתוך הבית?
חלק חיכו להם בתוך הבית וחלק מחוץ לבית.
עכשיו, אתה יודע, זו השאלה המיידית שקופצת לדעתי לכל בן אנוש. בעזה אמרנו, יש חטופים, צריך להיזהר מזה. בלבנון, למה אנחנו לא מורידים את הבתים לפני? למה לא מפוצצים אותם לפני? למה צריך להכניס לשם חיל רגלים?
אני אענה לך תשובה. קודם כל, ברמה הטקטית, יש סיבות שרוצים להיכנס לתוך אותם מבנים, כדי לוודא שאין שם מנהרות, ואין שם פירים, ואין שם אמצעים נוספים. ואתה רוצה לתאר, בסוף התפקיד של חיר זה לבצע ניסה בדיוק לאותם מקומות שבהם חיל האוויר או תותחנים לא יכולים להשלים את העבודה, ואתה בסוף צריך להגיע לאותן תשתיות משמעותיות.
אפרופו תשתיות, יש אחת הסברות היא שהם יצאו ממנהרה.
זה מה שאני אומר, אחת הסברות זה באמת עכשיו חוקרים, אם יש שם מנהרה התקרבות, אם יש שם מערך תת-קרקעי בעניין הזה שאפשר להם לבצע גם בין היתר את הפעולה הזאת. וגם, שוב, חשוב הוא, הרי בסוף אם אתה גם מקריס את הבית, אבל מתחתיו יש מנהרה, אז מחר ברוקים מזיזו את הקורות של הבית, והמנהרה תהיה קיימת.
נכון.
בסוף צריך לרדת למטה, ולהגיע ולהוריד, מה שנקרא, לבצע את הניתוח. אם אנחנו מדמים את זה לחולי סרטן, זה לא רק הקרנות, אתה צריך לנתח, להוריד את הגידול, ואחרי זה לתת את ההקרנה, להשלים את העניין הזה שלא יגדל.
תגיד לי, אבי, לגבי קו שני, אתם מדברים על קו... כן, אוקיי.
חשוב שהציבור גם יבין מה קורה פה עכשיו במהלכים האלה שקורים עכשיו בלבנון. אני חושב שלא הכל מספרים לציבור, הדרג המדיני מסתיר לנו את החולשה שלו בלבנון. אנחנו התחלנו יפה, התחלנו טוב את הלחימה הזאת בערב ראש השנה האחרון. נכנסנו עם 4 אוגדות, עם סדק של עשרות אלפי חיילים בסדיר ובמילואים, עם מטרות מאוד ברורות, עם יעדים מאוד ברורים ללחימה בלבנון. עם הכוונה שמה אנחנו רוצים להשיג בלחימה בדרום לבנון. לצערנו עכשיו אנחנו מתמרנים עם בקושי אוגדה אחת שלמה. וזה אומר שאם מישהו בא ומספר סיפורים שאנחנו מנהלים לחימה בלבנון, הוא מספר השלויות לציבור. ומה שקורה כרגע זה מלחמת התשה. מלחמת התשה שבה צהל מראש יפסיד אותה. כי צהל היתרון שלו זה המסות הגדולות. היכולת שלו להיכנס ולהכריע ולבצע קרב מהיר, קשה, כבד, אבל מוגדר מאוד, עם יעדים ברורים.
וכשאתם אומרים... כמעט אתה אומר, שמור... רגע, אתה אומר שאנחנו עכשיו, אנחנו, אתה יודע, בתור בוגרי לבנון מכירים את השלבים האלה מצוין, אתה אומר שאנחנו עכשיו מה, למעשה נמצאים בשלב הדשדוש, אוגדות הוצאו מלבנון, נשארנו עם אוגדה אחת, ועכשיו די מדשדשים נתונים למערבים כאלה והתעכלויות כאלה בזמן הקרוב, זה מה שאתה אומר.
וכשאתה אומר את זה לגורמי הצבא שאתה מדבר,
רגע, רגע, מה הוא אומר? רגע, אני רוצה שיפתח את זה, אני רוצה שיפתח את מה שהוא אמר.
כן, חד וחלק.
הנה פיתח.
הצבא חזרו לקשור לצבא את הידיים. הדרג המדיני חזר לקשור לצבא את הידיים.
זאת אומרת, זה הוראה של הדרג המדיני לתקוף רק עם מוגדה אחת?
למה? למה? למה?
למה? זה צריכים לשאול את הדרג המדיני. אני כתב צבא, אני לא כתב מדיני.
לא, אבל מה ההיגיון בזה? זאת אומרת, אתה רוצה להכריע, אתה רוצה, אתה יודע, הם יורים כאן בקצב מטורף, מגדילים את הדווחים. אתמול הם הכניסו באמת מיליונים למעגל הירי. למה, כמו שאתה אומר, התגובות הן לא תגובות קשות, נחרצות הרי, אנחנו רואים מה חיל האוויר עושה בכל רחבי לבנון, אבל למה המהלך הקרקעי מדולל? זה הרי נוגד את ההיגיון לפי מה שאתה אומר.
זאת שאלה שגם בצבא אומרים, זה באחריות הדרג המדיני. בסוף הדרג המדיני הוא זה שקובע את המהלכים ואת התהליכים, ואנחנו בסוף באים ואני מציג את הדברים כמו שהם. כרגע נכון לעכשיו, זה מה שקורה. הדרג המדיני...
יכול להיות שיש שם אלמנט של שחרור חיילי מילואים שכבר...
איך, איך?
יכול להיות, כשאתם שואלים את הצבא, מה הם אומרים? אומרים שזה בגלל רק הדרג, זה הוראה שהדרג מדיני, אין חיילים, אין כוח אדם, צריך לשחרר חיילים.
יהודה שואל, האם זה אולי נובע מילות של לשחרר חיילים, חיילי מילואים, אחרי כל כך הרבה ימי מילואים בדרום.
מה היה לנו מספיק חיילים?
כן, אבל אתם מבינים שבסופו של דבר זה תהליך שחוזר על עצמו. כאילו, או שאתה עושה מהלך מהיר וקצר ואפקטיבי, עם הרבה מסה שאתה מטיל עליה, שבוע שבועיים מסיים את המהלך, או שאתה מתחיל למשוך את זה, כמו מסטיק עד אין סוף.
אתה יודע, דיברנו על דיווח שהתפרסם הבוקר בוושינגטון פוסט, באמת עיתון גדול, אמין על זה שישראל שוקלת לתת מתנה לנשיא הנבחר דונלד טראמפ ולהמתין עם ההסכם עד ינואר מועד כניסתו לבית הלבן. אתה שמעת על זה? זה משהו שיש לו התכנות בכלל?
אני לא חושב שצריך במתנות. אני לא חושב שצריך להתעסק במתנות. אני לא חושב שמתנות זה חיי חיילים. אנחנו צריכים להתעסק באסטרטגיה. או שיש לנו אסטרטגיה, או שאין לנו אסטרטגיה. או שיש מטרות של ביצוע למשימות שאנחנו מובילים את הלוחמים, את המדינה, או שאנחנו מתעסקים במתנות.
מטרות מחכים
ביום
הולדת,
לא ב...
לא הייתי חותם על זה שיש... על כל הדיווחים האלה כבר ראינו, בואו ניקח את זה בערבון מוגבל.
אבי אשכנזי, תודה רבה שהיית איתנו.
נראה כואב את זה ברק ש... וואו, אצלו?
כן, כן. פרסומות.
עכשיו ברק סרי ויהודה שלזינגר. טיפ לנהגים, בחרתם רכב מיד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. חשוב שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה. בחסות בדג'ט, המציעה למחירה מגוון רכבים במבחר מסלולי אחריות לקנייה אמינה ובטוחה בראש שקט. בדג'ט, פשוט ליהנות מהדרך. 103
אל תתפשרו על העיניים שלכם. מולטיפוקל עושים באופטיקנה. אדשות סייקו תוצרת גרמניה בהתאמה אישית ב-50% הנחה. ובדיקת אופטומטריסט מוסמך.
אופטיקנה, אופטיקנה.
Respect your eyes. כפוף לתקנון.
עוד בוקר בדרכים, מכל הכביש תקוע, אין לי כוח.
קח לגימה של נביאות, תהיה רגוע, חפש את הפלוס.
איזה פלוס? הכל פקקים.
נו, אפשר לשמוע פודקאסט, בוא נרחיב אופקים.
תרחיבי.
חפש את הפלוס בכל דבר, כמו בנביאות. הפלוס זה המגנזיום. רוצה לשתות?
פלוס.
החיים מלאים בפלוסים, צריך רק לחפש אותם. נביאות, לגוף ולנשמה.
מי המנצח במבחן הקרוס אובר ההיברידי? טויוטה יאריס קרוס או ניסן ג'וק? מגזין אוטו מצא, יש כאן מנצח אחד ברור, ניסן ג'וק ההיברידי החדש. בואו לגלות קרוס אובר היברידי מנצח בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 5402. ניסן מבית פריסבי.
לרגל יום הזיכרון ה-29 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, בואו לחוות את ההיסטוריה מקרוב, לגעת בנקודות המפנה של המדינה ולבקר בתערוכה החדשה מלחמות תשרי 50 שנה ויום. הכניסה חינם מ-4 עד 14 בנובמבר, מ-3 אחר הצהריים עד 7 בערב. להזמנות כוכבית 4585.
פיצה הט, 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 טובה בעולם. פיצה הט, הט, טובה בעולם.
נשמע מוכר? נשמע טעים. צ'יזי קראסט, צ'יזי בייטס, פאן פיצה וכל הטוב של פיצה הט מחכה לכם. היכנסו לאתר, הזמינו וההט שלכם בדרך.
פיצה הט. רוצים להצטרף לארגון דינמי? מחפשים קריירה עם אתגר? בואו להיות לוחמי כליאה בשב"ס. שירות בתי הסוהר מגייס לוחמי ולוחמות כליאה, וזאת ההזדמנות שלך ושלך לעבוד בתפקיד ביטחוני משמעותי. בואו ליהנות מתנאי שכר משופרים, תנאי שירות מעולים ומשמרות נוחות. בואו להיות חלק מהצוות. לפרטים חפשו ברשת גיוס שב"ס.
וולבו דייז, ימי מחירות על מגוון דגמי הפרימיום של וולבו. גם EX30 החשמלי יהיה שם. 20 עד 22 בנובמבר בכל אולמות התצוגה. כוכבית 3011, וולבו.
עכשיו, בדיוואני סנטר, כל החנות עד 50% הנחה, בסניפי בני ברק, ראשון לסיון, נתניה וחיפה. דיוואני
סנטר! ביג דיל באוטו דיל. בואו לאוטו דיל ימי מחירות מיוחדים. הנחות ביג על מגוון רכבים, מסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי והספקה מיידית. 17 עד 22 בנובמבר. מחכים לכם בסניפי אוטו דיל ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3883. אוטו דיל, תתכוננו, הולך להיות ביג. כפוף לתקנון.
נובמבר באלדן. הרכבים שהכי אהבתם השנה במחירים של פעם בשנה. סקודה, טויוטה ויונדאי, רק עכשיו במחירים מיוחדים. כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים. אלדן, נותנים את הנשמה. אלדן.
אאוץ! התכווצות שרירים לילית ברגליים? NTLC, ותפסיקו לסבול. היחיד שהוכח מחקרית כי מסייע במניעה והקלה על התכווצות שרירים לילית. NTLC, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
אפריל במבצע ביוטי מטורף. קונים מוצרי איפור שבמבצע ב-200 שקלים ומשלמים רק 100 שקלים. כן, קונים ב-200 ומשלמים רק 100. אפריל, it's all about beauty.
הלוואה לרכב חדש?
קודם כל, בנק הפועלים.
התקשרו עכשיו וקחו הלוואה בריבית משתלמת במיוחד. כוכבית 2420. בנק הפועלים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיקורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לאישור הבנק ולתנאיו.
103
כולם מדברים על ביטחון, פוליטיקה, כלכלה, אבל יש רק תוכנית אחת שמדברת על הנושאים החברתיים שנוגעים לכולנו. התוכנית החברתית של 103 FM. אודי סגל ואלי כהן, מנכ"ל פתחון לב, עם כל הקולות מהשטח, האנשים שמאחורי היוזמות והסיפורים המרגשים. התוכנית החברתית, מחר, 7 בבוקר. 103 FM. עכשיו ברק סרי ויהודה שלזינגר.
תשמע, קשה באמת להשתחרר מבוקר כזה ולעבור לשאר הנושאים. אנחנו שומעים עכשיו שראש הסגל בלשכת ראש הממשלה צחי ברוורמן צפוי לחקר היום, ואנחנו בשעה השנייה לחזור לכל הנושאים שמעסיקים אותנו. אבל באמת,
יש שם כניסה שערורייתית של שפי פז לכלא, יש את ההחלטה אתמול של בית המשפט, החלטה שערורייתית אתמול של בית המשפט לקיים את המשפט כרגיל. יש הרבה שערוריות שאפשר לדבר עליהן.
שערוריית הקבעת, אבל בסדר, נו. החלטה של בית המשפט.
הפורמט בתוכנית הזאת זה שאומרים עמדות.
לא, בסדר, אתה יודע, אתה אומר שערורייתית, אני אומר מקובלת לחלוטין.
לא, לא, תשמע, לשעה הבאה. שבה אני גם מניח שלא תגיד רגע אחד.
ושעה הבאה יהיה לנו באמת אורח שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, וקוראים לו שלמה שרף, שעבר מאמן נבחרת ישראל, שידבר כאן על כמה דברים. אז כדאי להישאר, אנחנו ככה יוצאים עכשיו
לפרסומות, חדשות,
ולאחר מכן נחזור לשעה השנייה. הישארו עמנו, יש למה לחכות.
אוי, חבל שמה שדיברנו, לא דיברנו אותו עכשיו בשידור.
נדבר על זה, נדבר על זה בהמשך, אבל בוא נלך לנושאים האחרים.
רגע, תן לי אז עכשיו.
הוא אתה מתלונן, אני אשלה זה גם בוכה לי בהפסקות שתדעו, אתה לא נותן לי לדבר, כן תדבר. כך תדבר.
התחננתי, הביאו לו בייגלה, רק כדי שעכשיו תאכל, תהיה, תן, קשה להתפרץ בזה.
מקשיב, קדימה יהודה.
עכשיו, תראה. טוב, יש שלל נושאים מה שנקרא על סדר היום. לדעתי, הראשון ואולי מרתיח ביותר, אפרופו העניין של השליטה והדברים האלה, זה אתמול ההודעה של דובר צהל, שהוא באמת, בהודעה משותפת וחריגה, מחבר דובר צהל, דיווח של יוסי יהושע, בין רון שרף לחזי נחמה. בסדר? ההודעה אומרת ככה, ראש אמן, מפקד זרועי הבשה, החליטו על המשך הקפאת שירות המילואים של רון שרף, וחזי נחמה עד לחודש יולי 25. עכשיו, כאילו... אני חושב שהשוואה הנלוזה הזאת כבר חטפה מספיק ביקורת, בסדר? ברור לנו שהאחד נתן ביקורת על צורת הלחימה, השני עודד, עודד אי-גיוס, זה המונח הנכון. או, עזוב, אני אומר, עזוב סרבנות, עזוב אי-גיוס. השתמש בצהל לצורך מאבק פוליטי. רק על הדבר הזה, אם אני זוכר היטב מהאחורה של הראש שלי, אתה זוכר את החייל ההוא שהיה בחברון, ואז הוא אמר, חכו, חכו, בן גביר יעשה פה סדר? אתה זוכר את השימוש הפוליטי הזה?
כן.
אתה יודע מה קרה עם החייל הזה? 10 ימים בכלא. קלבוש שלחו אותו.
חייל סדיר, צריך לציין.
נכון.
לא מילואימניק.
הבן אדם...
חייל סדיר.
כן, כן, אני אומר. לא, בסדר, אבל... אז אני לא מצפה להכניס את רון שרף לקלבוש ל10 ימים, אבל אני בטח מצפה שהוא יודח משירות. אבל בוא נגיד, עזוב רגע את הסיפור של רון שרף. ההשוואה הזאת... איך אפשר לבוא ולומר בן אדם שאומר אני רוצה יותר התקפיות, הצבא לא עושה ככה, מבקר את הצבא, מבקר את הצבא, מדיחים אותו ועוד משווים אותו לבן אדם שתמך בסרבנות, שאלה פה את הסרבנות, שזה קו שחור מוסרי, זה פשוט הזיה. עכשיו, את זה כולם יודעים, את זה כולם יודעים. אני רוצה לקחת לך לקומה מעל.
לא, לא, רק לענות על הנקודה הזאת. אני לא מקבל את מה שרון שרף אמר. אגב,
אבל למה אתה רק נקודה ועכשיו תתן לי מונולוג על הזמן שלי?
במתכל, חייל אז נפש, אדון נחמה, אלוף משנה נחמה,
כן.
מפקד, נחמה. מפקד בחטיבת אלכסנדרוני,
זוכה צהל אשר המתכל, על קרב נכון. בעזה, שבו הוא נפצע,
בוא נתחיל ככה, שניהם אנשים, חיילים, מפקדים, סופר אחד... אורים, רגע, לקרוך אותם, אני מסכים איתה שלקרוך אותם בהודעה אחת, לא בסדר, אבל,
זה צבא. למה אתה צריך להגיד אבל? אתה יודע שאמא שלי אומרת שכל מה שאמרת לפני אבל לא רלוונטי.
זה צבא, וצבא צריך סדר.
לא, זה בדיוק העניין. זה פוליטיקה, זה לא צבא.
צבא צריך סדר.
לא, 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 לא. פה אתה טועה. פה אתה טועה. מה שנעשה בהודעה כזאת, זה לא צבא. זה לא צבא שאמר לעצמו, רגע, רגע, רגע. הוא עשה ככה והוא עשה ככה, אז מה שאנחנו נוציא הודעה ששניהם באותו דבר, מבחינתי זאת, זו פוליטיקה. זה הכי פה, אז תעשה שתי הודעות נפרדות. ההשוואה
אוקיי,
הזאת,
אני מסכים איתך, שתי הודעות נפרדות,
בין רון שרף מעודד הסרבנות.
שתי הודעות נפרדות, אבל סדר,
לבין חזי נחמה,
סדר
לא.
סדר גם לנועזים ולטובים שבלוחמים,
שניהם נועזים,
צריך שיהיה סדר.
שניהם נועזים, שניהם לוחמים, האחד אפילו נפצע הזה, המעשים זה.
שתי הודעות, מקבל
שהיו צריכים שתי הודעות. פוליטי.
זה במוח שלך.
אומר לעצמו דובר צהל לפני שהוא מוציא את ההודעה. דרך אגב, אני חושב
שדובר צהל נפלא. אתה יודע שזה ניסיון, הנה זה הניסיון להחתים את הצבא.
הנה, הנה, הנה.
זה הניסיון להחתים את דובר צהל. זה הניסיון להחליש את דובר צהל.
אני לא יכול להגיד ביקורת על דובר צהל כשהוא טועה. אני יכול להגיד אלף פעמים שאני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא תפקד מעולה והכל הזה, ויש לי ביקורת עניינית בדבר הזה. מה אתה עושה? אתה ישר לוקח את זה ואומר, הנה, אתם מחתימים. לא, אנחנו לא מחתימים, אנחנו מבקרים. כמו שאתה לא מחתים את נתניהו, אתה מבקר אותו, שלא לומר יותר מזה.
לא, הסכמתי אותך. הסכמתי איתך שאתה רוצה
אני מנסה להבין, הכל בסדר.
אתה כבר ישר לוקח את זה פוליטי,
אבל אני מנסה להגיע לנקודה, אני עוד לא מצליח להגיע לנקודה. אני אסביר לך, כי ברגע שאתה עושה את השיקול הזה שאומר, רגע, זה סרבן וזה זה לא, אבל בוא נחבר אותם ביחד, לא חיברת את זה ככה, חיברת כדי לא לחטוף מאחים לנשק, וזה הסיפור כולו. למה? כי כאילו רק עשינו השוואה, לא רצינו, בכלל 10 ימים עמי צגל, כולם פנו לבדוק מה, אם זה נכון או לא נכון, בדובר צהל בכלל לא עונה, כן, שיש הכחשות, צריך להכחיש אותם מיד, אבל זה בכלל לא ענה, זה האירוע הפוליטי. עכשיו אני מנסה לחשוב בכלל למה, למה, כאילו למה דובר צהל כל כך מפחד, ובסוף דובר צהל יודע למה הוא מפחד מאחים לנשק. כי הם הראו בעבר איך הם מסוגלים, איך הם מסוגלים לקחת את הצבא, להשתמש בו, לעשות לו נזקים מאוד גדולים. כל שיח הסירוב, אני זוכר גם את ניר דבורי מדבר. זה לא פרשנות, אתה חושב שהם לא עשו נזק. ניר דבורי דיווח על זה, שיש שם מילואים, שהם לא באים, הם לא מתייצפים, הם לא מתאמנים. זה היה כל כלי ההפחדה בסיפור של הרפורמה המשפטית, נבע בדיוק מהדבר הזה.
טוב, בוא נדבר על הנושא
הבא שאתם לא פחדתם. עכשיו, זה נוגע במקום של אליטה, לא מצינו בכלל.
בוא נדבר
עכשיו. זו הנקודה, שיש אנשים כמו ארגון כזה אחים לנשק, שמבחין, מטיל אימה ומורה על דובר צהל, ודובר צהל מפחד ממנו, מפחד מהביקורת, זה בדיוק מה ש... אחרת אין סיבה אחרת.
זה בדיוק הסיבה.
זה בדיוק הסיבה.
אני לא מבין אותה, אני לא רוצה לחלוט אותה בכינויים כי אתה נעלב. זה פרשנות, בוא נגיד שאני מתנגד לה לחלוטין, אני יכול להסכים לדבר אחד, אולי לא היה נכון לקרוך את שני המקרים בהודעה אחת, היה צריך להשתיל שתי הודעות, אתה לוקח
קוראים לזה שימוש פוליטי
רגע, שהוא
ופחד מאחים לנשק. אחרת אתה לא מוציא הודעה כזאת. למה אתה מפחד? כי הם הראו את כוחם האמיתי ויש להם כוח. איך תמיד אתה אומר, הם בשלטון, הם בשלטון, הם בשלטון. אם הם באמת באמת היו בשלטון, הייתה רפורמה משפטית. כיוון שהשלטון והכוח וזה דה פקטו נמצא בדיוק במקום האלה, בכסף, באחים לנשק, באליטות, בבית המשפט, בדיוק בגלל הדבר הזה דובר צהל מפחד מהם. וזאת דרך אגב ברק, ביקורת.
טוב, 100%.
ביקורת, לא השמצות.
לא, אני אגיד לך איפה הביקורת, איפה ביקורת ואיפה השתלחות. בוא, איפה אתה עובר את הגבול. אני מסכים איתך שהייתה כאן טעות עניינית. יכול להיות שהיה כאן מקום לשתי הודעות נפרדות בסיפורם של השניים, שבאמת אולי אין שום דבר שמפריע ביניהם.
איך מגיעים לטעות כזאת?
רגע, תן לי.
איך מגיעים?
מה שגרם לזה, זה לשיטת הצבא, מדובר בשתי התנהלויות שהן לא על פי הקודים של הצבא, והן לא על פי הסדר שהצבא דורש מאנשים כל כך קרביים וכל כך רציניים, ולכן ההחלטה הייתה לב. אני מסכים איתך, יכול להיות שהמקום לשתי זה, אבל מכאן ועד הפרשנות שלך, מרחיקת הלכת, שזה ניסיון פוליטי, פוחדים מאחים לנשק, אחים לנשק שולטים, זה שולט, מה זה השטויות האלה? מאיפה השטויות? זה...
הביקורת היא השמצה?
שהיא משמיצה.
זאת ביקורת שהיא כן, משמיצה,
למה?
הבנתי.
כי אתה מכתים בצבעים הבנתי. פוליטיים
לדובר לא מכתים,
צהל.
אני לא מכתים, אני מבקר את דובר צהל על הודעה פוליטית.
עכשיו, מפקד,
אם זה לא היה פוליטית, מתנהל. לא היו עושים שני דברים.
אז עכשיו אני אומר לך, מתנהל קרב.
הייתי בדובר צהל, אתה יודע כמה פעמים... כמה עיניים, כן, בעבר, לפני 20 שנה. אתה יודע כמה עיניים עוברת הודעה כזאת לפני שהיא יוצאת? היא עוברת את הראש מדור, את הסגן דוץ, את ראש אמן, את הלשכה של ראש אמן. לא, אז אני רק אומר, אף אחד, לא היה שם אף אחד מכל הבחירים האלה. שראש אמן ומפקד מזי וכל... לא היה אף אחד שם, רגע, חבר'ה. זה לא טוב.
רב יהודה, עכשיו אני אומר לך רב, אז תן כבוד, רב יהודה.
זה הסיפור של איפכא מסתברא, אין אף אחד שחושב קצת אחרת.
רב יהודה, אתם לוקחים טעויות, אתם לוקחים...
השמצות, כן.
אתה לוקח טעות, שיכול להיות נעשתה באמת, בלי שום זדון, ובסך הדעת, וממשיך את הניסיון של גורמים בסביבת ראש הממשלה, כולל בערוץ 14.
אני חושב שמה שעשיתם לברק חירם,
להחתים את הצבא.
זו היה...
להחתים את דובר צהל, לקרוא לו דובר פוליטי, הרי זה לא זר לך הקריאות האלה נגד דובר צהל, להחליש אותו, לטעון שהצבא חלש, לטעון שהצבא מוטה פוליטית. לא, אתה לא נותן לי,
אבל הדבר המדהים הוא, הבנתי מה אתה אמרת, אבל אני מוסיף לך למשוואה, תראה איך באירוע של ברק חירם, פתאום זה לא היה השמצות של אוגדיונר אמיץ.
השתו
לו את הדם עם קשית, שתו לו את הדם. הרגו אותו, כאילו הוא הרג את הבית של פסי, כאילו הוא לא היה המפקד היחיד בזה. ושתו לו את הדם עם קשית, אבל מה לעשות? ברק חרם צד אחד, אבל צד שני. אז אתה מגן, וזה פוליטי. הביקורת על ברק חרם לא הייתה פוליטית.
מה שאתם עושים,
היא לא הייתה השמצות.
לא אתם, אתה. אתה בחברים שלך מערוץ 14. מקורבים שלי בערוץ 14. סיה, כן. ניסיון להפריד, ניסיון לפגוע בצבא.
שהמקורבים שלך.
תן לי לענות, אני אענה מה שאני רוצה.
אמרת את זה אצל ברק חירם. רק תגיד אם אמרת את אותו דבר על ברק חירם. אמרת?
אמרת?
תעשה שלוק בקולה.
מה שאתה עושה, אתה לא זה, אתה והחברים שלך, חלק גדול מהם בערוץ 14, זה ניסיון לפגוע בצבא, זה ניסיון לפגוע בדובר צהל, זה ניסיון להחתים אותם בצבעים פוליטיים, כשהמטרה, מטרת העל, היא להטיל את האשמה עליהם, על הצבא, על השבק, כמי שאחראים מסיבות פוליטיות, מסיבות כאלה, לכישלון הנורא בשבעה בקומה, זה המחולל, אגב, גם החקירות שנדבר עליהם עוד מעט, זה גם מתוך רצון של אנשי לשכתו, ההסתבכויות שלהם, זה מתוך רצון, זה החוט השני, חוט השני של כל הפרשות, רצון של אנשי הלשכה, כמו של אנשים מקורבים, להסיר את האחריות משליח האל בנימין נתניהו, לכישלון הנורא של השבעה באוקטובר, להטיל את זה על כולם, על הפצרית, היועמשית, הצבא, דובר צהל, אחים לנשק, אחים לא לנשק, כולם אשמים, חוץ מבנימין נתניהו, שמה לעשות, זה לא יעזור לכם. הוא היה כאן, אני אחזור על זה, אני אחזור על זה, כי זה הסיפור. הסיפור זה להחתים את הצבא ואת דובר צהל בצבעים פוליטיים כדי להטיל עליהם את האחריות, כדי להסיר את האחריות מראש הממשלה שהיה כאן בשבעה באוקטובר, שהיה אחראי לכספים בחמאס, שהיה כאן 17 שנה אבי הקונספציה, שלא טיפל בחמאס, שלא טיפל בחיזבאללה, ובסוף היה כאן ביום הנורא ביותר של העם היהודי מאז השואה.
אני רוצה להחמיא לך שגם מהדיון של שרף וחממה הצלחת להגיע, עשית את הפליק פלק הצוקהרה של הצבא והזה, והגעת לבנימין נתניהו. בוער במשפט, אני רק אשאל אותך, האם אמרת את אותו דבר כששתו לברק חירם את הדם עם קשית?
ברק חירם, קצין, טוב ונועז, קודם, מה אתה רוצה? קידם אותו, הצבא קידם אותו, מה אתה רוצה?
השמיצו אותו, שתו לו את הדם, אמרו הוא לא מסוגל, הוא לא יכול, הוא עשה טעות, לא לקדם אותו, איזה חרפה, איזה בושה. למה אז, אני לא מדבר על ברק חירם, אני מדבר על הביקורת נגדו. למה הביקורת נגדו לא הוכתרה בשם השמצה? ולמה נגד חזי נחמה זה כן השמצה?
הצבא עשה בדיקה, ברק חירם יצא נקי. קודם בתפקיד, על מה אתה מלין? הכל בסדר עם ברק חירם.
אתה לא מבין, אבל אתה לא מבין.
בוא נעבור לזה, אי אפשר.
הביקורת היא לא על ברק חירם, על ביקורת היא כשאני אומר ביקורת, אתה אומר אתם משמיצים את הצבא, כשהצד שלך אומר ביקורת, זה בסדר וסבבה לגמרי.
רצית לדבר על סוגיית המשפט, כן. מה לא בסדר במשפט?
פשוט הרבה דקות, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על בנימין נתניהו.
שלושה שופטים רק להזכיר למאזינים.
אולי לא דיברנו מספיק על בנימין נתניהו.
בנימין נתניהו ביקש ארכה, קיבל ארכה של 5 חודשים ביולי, בעת המלחמה, אמר מלחמה, קיבל ארכה 5 חודשים, באופן באמת יוצא מן הכלל, ואני אומר לך שהשופטים, כמו היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט, כמו חוקרי המשטרה לכל אורך החקירות, עשו לבנימין נתניהו הנחות סלב, הנחות סלב בכתבי האישום, בהתייחסות אליו, בחקירות נגדו, הנחות סלב. אז ביולי החליטו להאריך את בוא נגיד את העדות, להרחיק את העדות שלו על דצמבר, כצפוי, דצמבר ממשמש ובא, נתניהו מגיש בקשה, מלחמה, מלחמה, הוא לא יכול לבוא להעיד. אתמול 3 שופטים מבית המשפט המחוזי
הודיעו לו,
נגמר אדוני, עד כאן, שלום, הפרקליטות ובית המשפט, תודה, תגיע בבקשה בשני לספטמבר להתחיל להעיד. כמו, איך אומרים, שהיה מצופה ממך כבר ביולי. כן, יהודה. יהודה מתנגד. בוא נדחה את המשפט עד קץ הדורות. אם אתה צוחק, אז אני אמשיך.
לא, למה זה גדול? כי עצרת אותי רגע רק כדי לסבר את האוזן למאזינים, רק שידעו על מה אנחנו מדובר. ואז כאילו רק נתת דיווח אובייקטיבי על מה שקרה אתמול.
קודם כל נתתי דיווח, ואתם דתי.
והכנסת את כל האג'נדה שלך, ואת כל ה...
לא, נתתי דברים כהווייתם.
דברים כהווייתם?
במה טעיתי?
זה היה דברים כהווייתם. אחד לאחד זה היה דברים כהווייתם. בכלל לא הכנסת דעה. אני אגיד לך ככה, הייתי מתווכח איתך. האם הסיפור הזה של לדחות או לא לדחות ב5 חודשים, ויש לך עוד טענה שלא הזכרת. רגע, לנהל מגעים עם גדעון סער הוא יכול, וזה, זה, הייתי מצטרף איתך. הייתי מצטרף איתך לדבר הזה. הנה, אני מחזק אותך. רגע, אבל אתה דיברת. הייתי מצטרף איתך. אני רק חושב שהמשפט הזה הוא קשקוש בלבוש. אני חושב שהמשפט הזה בכלל... אני חושב
ש... אז למה הוא כל כך מבוהל ממנו?
אתה שואל אותי.
אז למה נתניהו מבוהל? אם זה קשקוש, אם האישומים קרסו, אם אין על מה לעשות, אם הכל קרס, למה הוא מבוהל? בוא תגיד,
מה אינו נושא כשאתה נכנס לטנטרום הזה? מה אינו נושא? איך זה עושה? איך זה מתנהל איתך?
הרי אם אני היו מטילים בי האשמות קשות,
אני מנומס מדי, כאילו אינו לא נותן לך את הדבר הזה? כאילו אינו משתיק אותך? איך הוא משתיק אותך?
ובך האשמות קשות, הייתי עושה הכל להפריך כמה שיותר מהר את הטענות. כך, בוא לבית משפט, תפריך, תקריס את כל הטענות.
דיווחת, יופי. עכשיו אני, השאלה, תגיד באמת, שאתה נכנס לזה עם אינון, מה הוא עושה?
עזוב אותי מאינון.
לא, מה הוא עושה? איך עוצרים? אני לא יודע איך עוצרים. אינון, אני בן אדם מנומס מדי.
באמת, מסכן אינון, באמת זה מקופח.
אני לא מצליח לעצור אותך.
קדימה.
התחלתי להגיד משפט על זה שאני בכלל הייתי מתווכח איתך, אבל אני פשוט חושב שהמשפט הזה הוא חרטוט, והוא קשקוש. הראיה לדבר הזה, שהרי כבר לפני 2 בית המשפט אמר לפרקליטים, הקשקוש הזה של השוחד, תרדו, תרדו מזה, עזבו, זה בכלל לא יגיע לעניין של שוחד. בסוף נשארנו עם ההפרת אמונים, שזה סעיף...
מרמה והפרת אמונים, אנשים הלכו לזה לכמה שנים לבית סוהר.
בסדר גמור.
מרמה והפרת אמונים.
ראיתי את התיק הזה, כולנו שמענו, מכירים, איך שמגיע הפרשה של נתניהו מגן, פתאום לא שומעים את זה תקשורת, שמענו על הפשפשים, שמענו פשפשים, שמענו את כל השטויות האלה. אני אגיד לך משהו.
אם הכל קרס, למה הוא מפחד ללכת לבית משפט? הרי הכל קרס, תבוא, תקריס את זה עוד יותר.
כשאני אהיה מקורב לנתניהו, או ליאיר נתניהו, אתה תוכל
לזה. אז אולי זה מלמד שלו
הכל קרס. תוצי, פשוט לפרקליטות אין איך לרדת ולחזור במכתב האישום, ולכן אנחנו נגררים אל תוך הדבר הזה, וכן, בעיניי זה הזוי ומטורלל, א', להתעסק בפוליטיקה במהלך מלחמה, וב', לעשות עדות. אז תפנה לדובר שלו, מי זה היום, טופז, אוריך, תפנה להם, תשאל איך הוא עושה גם את זה וגם את זה.
נתניהו מהימים הראשונים, עושה סקרים, עושה סקרים.
שלא צריך לעשות פוליטיקה בזמן מלחמה. ויותר מזה, לא צריך ראש ממשלה בזמן מלחמה, לא יכול להיות עכשיו, לא יכול, רגע, רגע, חבר'ה, עזבו שנייה את הקבינט, עזבו שנייה התייצויות ביטחוניות, צריך עכשיו להתכונן לעדות של משפט שהוא כל כולו חרטוט לגמרי. לא יכול להיות שבית משפט 9 שעות עכשיו יהיה בעדות, ואי אפשר, מותר להכניס פתקים היום לראש ממשלה, איך זה עובד? מותר לעדות, מותר אפשר להחליף שחקים.
תגיד לי שאתה לא מסיים, מכניסים. אני אענה לך על הכל.
לכן, האירוע הזה הוא אירוע מופרע. כן, אמרת. ראש ממשלה אמרת. אינו כאחד האדם. טוב, ראש הממשלה טוב. מנהל.
אם הוא היה כאחד האדם, הוא היה...
הוא צריך לנהל עכשיו מלחמה. ולא יקרה שום דבר אם זה נסחב 5 שנים, וזה יסחב עוד שנה. דרך אגב, זה חלק מינוי הדין. תשאל את אביגדור ליברמן. תשאל את אריה דרעי. מה רוצה לעשות המערכת כשהיא מענה אותך ואין לה שום קייס? שאל אותה איך נראה עם עינוי דין. וכסף לעורך דין. כן, אתה מכיר. תשאל את אריה דרעי איך נראה עינוי דין. על פקקת מס, 6 שנים, רודפים לו ונכנסים לו לחיים, בסוף זה נגמר באיזה דרדלה.
זה בדיוק הסיפור. זה סיפור אחר לגמרי.
אני מדבר על איך נראה עינוי דין. כך נראה עינוי דין. וכן, ראש ממשלה, בזמן משפט, אני יודע שזה פוגע באגו של הפרקליטות, וזה פוגע באגו של השופטים, ראש ממשלה בזמן משפט לא יכול לתת עדות.
יופי. עכשיו בוא נדבר על עיסוקים של ראש ממשלה. אז בוא אני אגיד לך, סוקר אמריקאי שבנימין נתניהו אמר בקולו, כן, שהוא עשה סקר לבנימין נתניהו שבועיים לאחר פרוץ המלחמה. אתה שומע טוב מה אני אומר לך? שבועיים לאחר פרוץ המלחמה. בנימין נתניהו עסוק מעל הראש בפוליטיקה בזמן מלחמה, בנימין נתניהו עסוק במינויים, בנימין נתניהו עסוק בחוק הגיוס, בנימין נתניהו עסוק בקובינות
שבמהלכם.
רגע, מודח ראש ממשלה, אל תבלבל לי את המוח שכל כולו בני המלחמה.
זה טענה שאני נתתי לך, אתה אומר לי לבלבל את המוח?
תאמין לי שזה קשקוש.
אמרתי, לא צריך להתעסק בזה ולא צריך להתעסק בזה.
עכשיו לגבי שפי פז. זה לעצם העניין.
אם כבר דיברנו על פרקליטות ובית משפט.
לא, אבל תן לי לענות על הטיעון המרכזי.
בבקשה, ברק.
עכשיו לעצם
הטענה. תראה זה בייגלי מגרר, אתה לא רוצה לתת לו בישראל?
תראה זה לעצם הטענה. אם אתה ואני, ואני אגיד את זה שוב, היו נגדנו אישומים במרמה והפרת אמונים, ואל תקל בזה ראש, כי על מרמה והפרת אמונים, שר בישראל סטאט משזניקוב,
נגדך לא היה דרך אגב, היום אתה בא מחנך נכון.
ואולמרט,
אף אחד לא יגיש נגדך היום.
רגע, הולכים לבית סוהר.
אני דרך אגב יש מצב שימצאו איזה חירטות.
לא, אבל תן לי, אתה לא יכול להפריע, ולכן זה נתרונג להפריע לך.
אני הפרעתי לך?
אתה כל הזמן מקשקש באמצע השיחה.
נתנו לי פה שתי דקות וחצי לדבר.
היה נגדי ונגדך ונכל בן אדם סביר, טענות קשות כאלה, הוא היה עושה כל שלאל ידו כדי למהר לעדות, להפריך ולהקריס. עכשיו, אני לא מקבל את כל הקשקושים של כל השופרות שלו, שהתיקים קרסו והתיקים נגמרו. אז אתה יודע מה? גם בנימין נתניהו יודע שזה קשקוש. אבל יש כאן איזה כן, קרסו ובשביל לא צריך. אז אם, אם הם קרסו, ואם הם לא קיימים, ואם מדובר בקשקושים, בוא תתחבא, תגיע ליום בשני לדצמבר לבית המשפט המחוזי, תעזור להפריך את הטענות, תעזור להקריס את התיקים, תעזור לבנימין נתניהו, תעזור לעצמך לצאת מכל הדבר הזה, ותגמור את הסגה הזאת, ואז תחגוג. אבל אם אתה כל הזמן מנסה לדחות ולדחות, לדחות את המשפט, אז כנראה שהאישומים הם לא כאלה קלים, וכנראה שהאישומים נגדך והסיפורים נגדך הם לא כל כך קרסו, כי אתה הרי מפחד להגיע לשם. ולכן אני אומר, בין אמון הציבור לבין שראש הממשלה יבלה כמה שעות בבית המשפט, אמון הציבור גובר.
יש
כי
בענה.
אם תהיה דחייה נוספת, אמרה איזה הפרקליטות, אמר איזה בית המשפט, זו תהיה פגיעה קשה מאוד באמון הציבור בבתי משפט.
ולסיום.
בבתי משפט, ולכן... כן. יתכבד ראש הממשלה בנימין נתניהו, יתכבד ראש הממשלה בנימין נתניהו,
עוד אמון כזה ועבדנו,
יתכבד ויגיע בשני לדצמבר לבית המשפט המחוזי בירושלים ויקריס את התיקים, ויגיד את האמת שלו, איך הוא אוהב להגיד, אני בא להגיד את האמת שלי, תגיד את האמת שלך עכשיו, ויגמר.
בעיניי להגיד חפרת חפור זה אירוע לא יפה. הוא אומר לך את זה? אינון? לגבי הנושא האחרון, לגבי הנושא האחרון שעליו רציתי לדבר, דרך אגב, אמון בבית המשפט, מי ישמע?
מה עם שלום משה? יותר מעניין.
רגע, תכף שלום משה, הנה 10:30, תן לי רק דקה אחרונה לפרוק את כל מה שאני בי היום.
הכל בסדר.
אני גם רוצה לדבר עם שלום משה. לגבי הנושא האחרון שרציתי להעלות על סדר היום, ובכן, אירוע הזוי, מטורלל. אין לי מספיק מילים קשות, ואני גם לא רוצה להגיע למילים קשות. כניסתה היום של, כניסתה של שפי פז היום לכלא, היא עוד אחת מ, איך אמרת, אמון בית המשפט? עוד אבן שנופלת בסיפור הזה של אמון בית משפט, ויש איזושהי אמירה, אני שומע את כל הכתבים המשפטיים, רגע, רגע, זה בכלל לא הגרפיטי, זה לא הגרפיטי, היא התפרצה לגן ילדים, התפרצה לפה, התפרצה לשם, פתאום מבצבץ מזיכרוני, מאוד מעניין אותי לדעת מה קרה לנו אנשים שפרצו למשרדים של קהלת, פעם אחת שמו שם גדר טייל, פעם שמו שם שקי חול, זה רק היה פעם אחת, לדעתי היה עוד פעם שמתפרצו לשם, עובדים שם נבלו, לא זוכר שראיתי אף אחד. עכשיו בוא נגיד את זה ככה, מה אתה היית אומר אם אני מספר לך שאנשים פרצו למקום פרטי כמו גן ילדים, רק במקום אחר, מה היית אומר אם אנשים גרפיטי ודברים כאלה? אתה יודע בדיוק מה זה אומר, זה אומר שיש פה שני עמים שונים, עם אחד שיכול להתפרץ למשרדים פרטיים, יכול להביל, יכול לעשות גרפיטי, יכול לחסום כבישים, יכול לעשות הכל מהכל מהכל, לשרוף מדורות, להדליק הכל, לקחת לו עצמו חצי מדינה, לשתק חצי מדינה, לשתק את נדבג, והוא וואלה איזה כיף גדול, אחר כך יוציא הודעה שהוא וחזי נחמה, אותו דבר. ויש צד אחר שגם עם התפרצות וגם גרפיטי פשוט מסיימים בכלא. על זה ברק לא אמון, לא בפרקליטות, לא בבית המשפט. זה עוד קלון, העובדה שהאישה הזאת היום, בת 72, נכנסת היום לכלא, זאת חרפה, זה קטם על בית המשפט ועל הפרקליטות.
טוב, אני רוצה לדבר על הדבר האחרון לפני השלום מושף. אני רוצה לדבר רק מילה. אתה יודע מה, פרסומות עכשיו? טוב, אז בואו נצא לפרסומות.
רגע, ההבדל על קהלת, לא דיברת על זה. מה ההבדל בין ההתפרצות הזאת להתפרצות הזאת?
בואו נדבר לאחר הפרסומות.
תחזור אליי עם תשובה טובה.
עכשיו ברק סרי ויהודה שלזינגר.
אני אוסיף, הסבא של מאי נעים זיכרונה לברכה שנרצחה במסיבת הנובה.
בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, יקיריי.
כן. עכשיו שלמה שרף, אני אומר את זה כאן ליהודה, זה איש שאני מאוד מאוד אוהב אותו שנים, גם כמאמן, גם כבן אדם, איש שפיו ללבו שווים, ואנחנו כאן מדברים עם שלמה שרף לקראת המשחק הערב של נבחרת ישראל נגד נבחרת צרפת. שלמה שרף היה בשנת 1993 מאמן נבחרת ישראל, וישראל בראשותו ניסחה בפארק דה פרנס, האצטדיון הלאומי של צרפת, 3-2, את צרפת. בוא תספר לנו ככה תזכורת מאחד המשחקים הבאמת גדולים של הנבחרת בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות.
כן, היו הרבה משחקים גדולים, אבל אין ספק שגולת הכותרת היה המשחק הזה בפארק דה פרנס, כמו שאתה אומר. ואתה יודע, אנחנו נמצאים פה, ואתמול הלכנו לבקר באצטדיון יחד עם רובן עטר ואלון חרזי, ומאוד מאוד התרגשנו, אתה יודע, לחזור חזרה למקום הפשע, כמו שאומרים. אנחנו היינו כל כך נרגשים אתמול, וסיפרנו את הסיפור.
אז שלמה, בוא כשניכנס לאווירה, בוא נשמע...
נשמע ברגעים הגדולים של המשחק הזה, ובמשחק ההירואי הזה, כי בסך הכל גם אז הגענו מאוד מאוד נחותים נגד נבחרת אולי מהטובות בעולם.
נכון.
ומנענו מהם להגיע
למונדיאל. אז שלמה, בוא נשמע ככה, להיכנס לאווירה מה שנקרא, בוא נשמע את שידור המשחק, מאיר איינשטיין ואבי רצון, את השעה, את אותו גול של רובן עטר. בבקשה.
מאיר, תירגע.
כן, אני...
מטורף.
תאמין לי, אני לא יודע מה איתך, לי יש סמרמורת מהגול הזה.
תמיד זה מרגש מחדש, ואתה יודע, וגם אתמול זה היה, ששום סליחה, הייתי באספת של הנבחרת, ודיברתי איתם, ומאמן הנוכחי רן בן שמעון היה חניך שלי, גם היה חניך, אז הוא סיפר על התקופה שלו כשחקן אצלי, ואחר כך התבקשתי אני, ללא שום מטרה מראש, להגיד מספר מילים. ואני אמרתי להם, תראו, גם היום הפערים בינינו לבינם תמיד נשארו, ונשארו גדולים, כי זו מעצמה הרבה הרבה יותר גדולה, עם אפשרויות הרבה יותר גדולות, עם מבחר שחקנים הרבה הרבה יותר גדול מה שאיתנו, אבל בכדורגל, בהפוך לכל ספורט אחר, אתה יכול תמיד, יש את ההפתעות האלה תמיד, אתה יכול, האנדרדוג יכול לנצח. ואני מאמין שאתם מסוגלים לעשות את זה, יש היום הרבה מאוד שחקנים מוכשרים, אם הם יעלו והם יבינו את החשיבות של המשחק, גם לאור המצב שבו המדינה שלנו שרויה עם האנטישמיות הגואה הזאת ועם כל מה שמתחולל סביב למדינה שלנו וכל הנפילות והחיילים שלנו שנופלים, וגם אתמול נופל ילד ממושב גן פעם שלמד בתחת עם הנכד שלי והבת שלי עוד פעם הייתה בפחי כזה, לא יכולתי להרגיע אותה בכלל, ואתה יודע, להיות פה ולחשוב מה אנחנו עוברים במדינה שלנו, המחויבות שלכם היא הרבה הרבה יותר גבוהה, ואתם צריכים לשים את הלב על המגרש ולשרק למען שיהיה לנו אולי קצת רגעים של עושר עבור המדינה שלנו, ואני מקווה ש אפשר לעשות את זה, כי היום גם נבחרת צרפת היא לא ביכולת כזאת כמו שהייתה הנבחרת של פאפן וג'ינולה וקנטונה.
מבפה לא משחק לדעתי היום, נכון? מבפה לא משחק היום,
מי?
מבפה.
מי?
מבפה לא משחק
היום. לא, פאפן כבר אבא, אולי כבר סבא, אתה יודע,
לא, מבפה. הוא שואל עליו,
למפה השחקן
מבפה לא משחק, לא, הוא לא משחק, הוא שחקן הטוב שלהם, הוא לא מוזמן. דרך אגב, היום המאמן של נבחרת צרפת, הוא היה קפטן.
נכון.
נבחרת צרפת לפני 31.
נכון, שלום, אבל בוא נשמע באמת בקצר, מה אמרת אתמול, ככה, את הרבצת הציונות לשחקנים שיעלו הערב למשחק נגד צרפת. בוא נשמע קטע מהדברים שאמרת להם.
לאור מה שאנחנו עוברים היום במדינה, לא האנטישמיות הגואה, לא מה שאנחנו חווים היום בכל פינה בעולם, החובה עליכם היא כפולה ומכופלת. אתם צריכים לשים את הלב במגרש מחר. כי אם יש איזשהו אפשרות לתקווה, להרים ראש, להיות גאים, זה בכם.
שלמה, ואתה איש כדורגל, ואני רוצה לשאול אותך מה המשמעות לשחק בצרפת עם המון 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 מוסלמים שונאי ישראל, לא כולם אבל רובם, שבוע בדיוק לאחר האירועים באמסטרדם, מה זה עושה לשחקנים, מה כל האווירה הזאת המאוד מאוד קשה סביב המשחק עושה לשחקנים לפני עלייתם למגרש?
מה, לומר את האמת, אני חושב שהשחקנים לא מרגישים את זה, אולי מעצם העובדה שהם לא נכנסים לעולם נושאים רגיל, עושים להם את הבידוק, לוקחים את הדרכונים ועושים בידוק אחיד, והמטוס בצד והאוטובוס בא עד המטוס ולוקחים אותם, מלווה עם משוריינים, מלווה עם מאות שוטרים ובלשים ואנשי ביטחון. אתם לא יכולים לדעת הם גם שביל המלון. המלון נמצא בשדה התעופה, בכלל לא בעיר. אין להם שום אפשרות לרדת, לצאת מהמלון. האמצעי הביטחון האלה זה לא הכנה רגילה של שחקנים שנבחרת. הם נמצאים בהסגר מוחלט, זאת אומרת, אין שום אפשרות אפילו
משוריינים, יאללה, זה טירוף.
זה טירוף, זה לא מצב נורמלי, אין להם את החופש, אין להם את הזה, אבל תשמע, הם כבר למדו את זה, זה לא מהמשחק הראשון, זה כבר הרבה משחקים שזה מתנהל בצורה כזאת, האיום על
לא, אבל אווירה, אווירה כמו אווירה כמו בשנה האחרונה באירופה, אתה יודע, רק אתמול שמענו איזה סוג של עזרת מסע כמעט לכל מדינות אירופה, לישראלים, זה לא מה שאנחנו זוכרים משנים עברו, זה שונה במיוחד, וראינו מה קרה באמסטרדם, זה אווירה אחרת לחלוטין.
אתמול, מה שאני מבין, ואני אתמול גם דיברתי עם כמה מאנשי הקהילה פה, היהודית, הישראלים, וגם הסגן של השגריר היה, שהאצטדון יהיה מובטח לחלוטין, לא תהיה שום בעיה בתוך המגרש, אבל הבעיה כנראה תהיה מחוץ למגרש ותהיה בתוך העיר, שיכול להיות שיהיו התקפות על יהודים ועל ישראלים, זה הם כן מובטח. הם לא מבקשים את האפשרות הזאת שזה יכול להיות אפילו עוד יותר קשה מה שהיה באמסטרדם.
כן, ישראלים, לפי מה שאני מבין, לא יגיעו, אולי עשרות, אבל היהודים מתכוונים להגיע. אתה יודע על ישראלים?
אני יודע שיהודים מתכוונים להגיע, אבל גם כן, אני לא אומרים שהם חוששים יותר בעיר עצמה, לא בתוך האצטדיון.
אתה אומר, באצטדיון מובטח, כמו שהאצטדיון באמסטרדם המובטח, הבעיה זה בחוצות פריז לאחר המשחק.
טוב,
בדיוק, לאחר המשחק, או בזמן המשחק, יכול להיות שיהיו התקלויות נגד סמלים יהודיים או ישראלים בבירה בפריז.
תגיד, איזו נבחרת יותר טובה, מקצועית, אני מדבר עכשיו.
באמת, אתה
נבחרת, היא הנבחרת הזאת.
ישראל.
אל תיתן לי את הדבר הזה שאני אדבר על זה, זה לא
כל זאת, אף אחד לא שומע בינינו, שלמה.
זה לא הזמן.
הנבחרת של רובן עטר או הנבחרת הנוכחית, מה יותר טובה?
רובן עטר, אין לי הרבה כאלה כמו רובן עטר. אני מתאר, אתה יודע מה, ישבנו אתמול וראינו את הסרט, הם הראו את הקטעים מהמשחק בפארק דה פראנס, בניצחון הגדול, שחקנים אפילו לא זוכרים, וואו, שהוא שם בין הרגליים שם לשחקנים, והוא תיידע בשחקנים שם הצופקים, הם התלהבו, הם אפילו לא נולדו כשרובי נאטר שיחק. תשמע, 31 שנה וחודש. מאז, תמיד, כיום רוב השחקנים לא נולדו, הרוב לא נולדו.
הרוב לא נולדו, נכון, 93.
אני חושב שגם היום, דרך אגב, היום יש הרבה יותר ליגיונרים מפעם, השאלה אם זה עושה את העבודה.
בטח, היום יש 8 ליגיונרים שמשחקים.
אז זה מה שאני אומר, אז אני נותן, למרות שההישגים של הנבחרת הזאת לא גדולים יותר מהנבחרת ההיא, עדיין, טוב, כל
הכדורגל מתאפר. תגיד לי, אחת האמירות שלהם,
אין לי לפרשן כדורגל קצת,
אחת האמירות הכי גדולות שלך, אתה יודע, במשך עשרות שנים שאתה מלווה את הכדורגל הישראלי, זוכר אמירה שלך שאמרת, תראו, מה ההבדל בין שחקן אירופאי לשחקן ישראלי? האירופאי קם בבוקר, אוכל רגל של חזיר, הישראלי אוכל, אני יודע מה, קוטג' וזה.
פלאפל.
כן, אתה זוכר את האמירה?
פלאפל, קושניש.
מה?
אחרי.
אמרת.
שמע, בתזונה, הבדל בתזונה, הבדל בזה, הם מחזקים, מהירים. נשמע, אבל בסך הכל, אני חושב שהפערים התצמצמו, אתה רואה, גם במשחקים האלה האחרונים, אתה רואה ניצוצות של משחק טוב של הנבחרת, יש לנו כישרונות לא פחות טובים, ואני מתכוון לזה לכישרונות שהיו ב-93. בעיה שאתה צריך, אתה יודע, יש יותר מדי אגו, יותר מדי שחקנים שהם מגיעים מנופחים מדי, ואצלי זה לא היה, ואני אמרתי להם את זה, תראה, תשחקו אצבע אחד, אתה יכול לשבור, אבל לגרוף קשה, אי אפשר לשבור.
שלמה, אין ספק שחלה באמת התקדמות גדולה בנבחרת, אבל רק שאלה אחרונה, אתה יודע, אתה מדבר ליגיונרים, שזה גם כאן אמר ליגיונרים, בוא, זה לא בטופ של הטופ, אתה לא רואה אותם בריאל מדריד, ובברצלונה, ובאיירן מינכן,
עכשיו דיברת על זה שבאירופה, כבר האימונים שלהם יותר טובים, הם מוכרים דברים יותר טובים.
זה לא הקבוצות המובילות,
זה לא חיים רביבו
בברקוביץ'.
ליגה שנייה פה,
ליגה שנייה, זה לא...
בוא,
ליגה ישראלית, בוא. בתקופות, היה לך את אייל ברקוביץ' משחק בליגות הכי טובות, בליגה האנגלית, זה פחות קורה בשנים האחרונות, למרות ההתקדמות
שלי. אז רביבו היה בסלטה ויגו באותה תקופה.
כן, סלטה ויגו, מצ'סטר סיטי, כן.
בקיצור, שלמה שרף, כמה זה נגמר היום?
אני, יש לי הרגשה טובה.
באמת? יאללה, אינשאללה, בעזרת השם. מה זה אומר? 1-0 קלטן גונבים להם?
אני חושב שאפשר לעשות משהו. אני מאמין, כי אני חושב שגם הנבחרת הצרפתית תבוא מנופחת, אני חושב שמי זה ישראל, מה זה ישראל, אפשר להפתיע אותם. למה היום הנבחרת סוף סוף משחקת כמעט עם הרכב מלא לגמרי, כל הכוכבים החלימו, כולם בריאים, כל השחקנים קשרים, ויש לו את כל האפשרויות להרכבים שונים.
בקיצור, אנחנו חוטפים רביעי, זה מה
שאתה אומר. כן, בוא נאחל להם בהצלחה.
שלמה שרף, שיהיה לך בריאות טובה, ושיהיה לך רק טוב בחיים, ותמשיך לפרשן, ותמשיך לתת לנו מהידע הנרחב שלך, ושבאמת האיש נהדר, רק בשורות טובות שיהיו לך.
בהצלחה לנבחרת.
תודה לך, תודה.
שלום, שלו אברג'יל.
אהלן, שלום.
מה שלומך?
בסדר, מעולה, מה שלומך?
ברוך השם, משתפר, מפקד צוות בסיירת גולני, השתחררת, פתחת חנות דגים. קודם כל, ספר לנו קצת על השירות בגולני.
כן, הייתי 5 שנים בגולני. בסיירת, הייתי גם לוחם.
בן כמה אתה?
הייתי בן 25.
ואיפה בארץ?
מושב מעונה בצפון.
ואתה, נוסף ליכולות הכבירות שלך כתור מפקד בסיירת גולני, אתה דור שלישי למשפחת דייגים.
נכון, כן.
בוא תספר לנו על המשפחה המפוארת.
כן, אז טוב, האמת שהמשפחה שלי כבר הרבה הרבה דורות בדגים, עוד ממרוקו, ולאבא שלי יש היום עסק גדול של דגים בחיפה, אנחנו גם יש לנו ספינות דייג, ובעיקר מה שמתעסק היום זה בשיווק של הדגים הטריים, של הספינות שמגיעות מהים, וגם ביבוא, ומוכרים בעיקר לחנויות דגים.
ואתה בחייתק, אתה יודע, אני גדלתי וגר עד היום באשדוד. דגים זה מוסד, אתה פתחת חנות דגים אינטרנטית, שזה, אני אומר...
למה אתה מתפלא?
חנות? לא, אתה יודע מה, אתה בא לחנות, בוחר את הדג, אומר, תראה לי, זה חנות דגים
אינטרנטית. אתה מדבר על גולני, אבל אני רציתי לדבר על גולני,
תגיד לי, מה זה חנות דגים אינטרנטית? תשלף, תסביר לנו מה זה חנות דגים אינטרנטית.
אז אני אספר לך, תראה, הרעיון שבסוף להביא לאנשים את השירות עד הבית. בסוף, הדגים שלנו, אתה יודע, פעם ראשונה בן אדם יזמין בחשש, פעם שנייה הוא כבר יבין שהוא מקבל את זה. זה דג שהיום בבוקר דג, והיום בבוקר הגיעו אינטרסים טריים, עוד שעתיים זה כבר מגיע למישהי לבית. ובסוף היכולת של מהאינטרנט, אתה יודע, זה מה שנקרא להתקדם.
אבל רגע, תגיד שאם כבר צללת,
אבל איפה זה לבוא לחנות
לראות אותו כחוטף מכה בראש, בום,
לא נותנים לחוטף בראש, אבל רואים את זה, שלף, תראה לי את הדג, שלף את הזה, בעיניים,
אני גדלתי בבני ברק, תקשיב,
איפה כל החוויה?
אני גדלתי בבני ברק, החוויה שלי ילד בתור יום חמישי, הולכים לחנות דגים, יש את הבריכה הזאת בצד בשיש, תופסים שם את הקרפיון עם הרשת, נותנים לו בנה אחת בראש, בום, שלף
ואני מדברים על דברים אחרים, הדגים אחרים ממה שאתה מדבר עליהם, איפה החוויה של לקנות, לראות את זה בעיניים, איפה אתה נותן לו אותה?
תראה, בסוף שהוא מקבל את הדג, אמרתי לך, פעם ראשונה בן אדם הזמין בחשש, הפעם השנייה הוא כבר יבין,
הבנתי,
שהוא מקבל את הסחורה הכי טריה שיש. עכשיו אני אספר לך עוד משהו.
כן.
אני השתחררתי באוגוסט, ואז אמרתי, אני אתחיל, חשבתי על הרעיון הזה לפני ביחד עם אבא שלי, ואני קידמתי את זה, השקעתי הרבה בשביל שהאתר יצליח והכל יצליח, ורציתי לפתוח בחגים. אתה יודע, חגים זה תקופה טובה לדגים.
נכון, לפני ראש השנה.
ואז בדיוק יום לפני ראש השנה, מתי שתחלתי לפתוח, מתקשרים אליי ואומרים לי...
מילואים.
צריך להגיע למילואים.
ואזורי המשלוח, כתוב לי כאן, אזורי המשלוח שכם, בוא נעשה לכם פרסום, הם חיפה ומישור החוף הצפוני, מודיעין והסביבה.
הבן אדם נסה לדבר על גולני, אתה לא רגע, תגיד...
כן, לא, עזוב, יותר חשוב לו גולני.
לא, אבל בוא נגיע, אני גם, יש לי איזה מתכון להחליף איתו.
רגע, תן, תפרט על זה. זאת אומרת, כל מי שבחיפה ומישור החוף הצפוני, מודיעין והסביבה, רוצה משלב אברג'ל את הדגים, איך הוא מגיע אליך?
זה נקרא מהדייג לצרכן, מה שנקרא פשוטו כמשמעו. אפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק, יש לנו גם אתר, ששם יש הכל כמו שצריך, וגם אפשר להתקשר לטלפון שלי, המספר זה 054-34-96844.
תגיד, שלב.
רגע, ומתקשרים אליך
מתי זה. אוי, תפסיק לעצור אותי כל הזמן.
אז או באתר, או בטלפון, להזמין דגים. אני רוצה ששלב אברג'ל, שהקדיש לנו בחודשים האחרונים, ונלחם והגן עלינו, שעכשיו יקבל את כל העזרה לעסק, לחנות האינטרנט החדשה. תחזור עוד פעם על הטלפון.
אז הטלפון זה 054-34-34-34. 34-968-44. אבל הכי נוח זה באתר, מהדייג לצרכן, ישר זה קופץ ראשון בגוגל.
תגיד, שלב, שני דברים, עכשיו תן לי רגע ברק, תיקח אחורה, תן שלוק. שני דברים קטנים. קודם כל, איזה דג הישראלים, אנחנו יום חמישי, היום אותו שבת, איזה דג הכי פופולרי?
תראה, הדג הכי פופולרי בארץ היום זה הסלמון.
או. ואני יכול להגיד לך את התשובה
שלנו, אני אגיד לך משהו מיוחד, הרבה לא יודעים.
דרך אגב, איך זה יכול להיות שהוא טרי? אבל יש לי שאלות על הסלמון. יש לי גם מתכון, די. תקשיב רגע, שלב, קודם כל יש לי מתכון בשבילך פגז לסלמון, בסדר? אתה שם שמן זית על התבנית, למעלה אתה מורח מיונז כמות נדיבה, ואז אתה מפזר אבקת מרק בצל, אבקת מרק פטריות 18 דקות בתנור, אתה רואה ישועות, בסדר? זה אחד המתכונים, קודם כל תיקח שיהיה לך להמליץ לחבר'ה, אתה לא תאמין. דבר שני, איך עושים סלמון טרי? הוא ניצוד הרי בנורווגיה, איך הוא מגיע, איך זהו, הוא טרי יום יום?
אז אני אגיד לך זה משהו, דבר ראשון, שתדע שאצלנו יש סלמון, גם נורווגיה, אנחנו מחזיקים הרבה, אבל יש לנו סלמון שהוא עוד יותר טוב מהנורווגי, שלא הרבה מכירים, הסלמון הצ'יליאני.
אופה, מעניין אותי.
אם היית פעם בחלת פעם בארצות הברית, או בכל יבשת אמריקה סלמון, אתה תראה שיש לו טעם קצת שונה, הוא עוד יותר טעים מהנורווגי, ואיך הוא מגיע? אז הוא מגיע במטוס, בשביל שהוא יהיה טרי, ממש באותו יום מוציאים אותו, מארגנים שם, מורזים אותו, הוא גם מגיע כבר אלינו פילה.
אחלה, תנסה את סלמון הישועות, תאמין לי, תנסה.
שלב אברג'ל, קודם כל יישר כוח על כל מה שעשית עבור עם ישראל, עבורנו, עבור העם והמדינה, שיהיה לך בהצלחה עם החנות הדגים האינטרנטיים, תודה רבה, ורק הצלחה שיהיה לך.
תודה רבה.
מאוד מאוד קשה זה.